الليل صغير أصحوش عشوي أبوز أفادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
רואי ורבותיי, החי וראי, הדף היומי, יום שישי, חי בכסלב, י"ח בכסלב תשפ"ד, ערב שבת קודש, פרשת וישלח תשפ"ד, מסכת בבא קמא, דפים כ"ט ולמד, השתבח שמו הגדול עד. רדיו כל חי זו יחסני על קול התורה, נשמע בארצנו מחוץ על הבתדרים בהם עושים קולות התורה, להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים ומקדישים לרפואתם השלימה של חולי ופצועי עמך בית ישראל. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליל לעשות, ישלח מזור ותרופה לחולי עמו בית ישראל, וירפם במהירה ברפואה שלימה, ושבת עמי לזרוק רפואה קרובה לבוא. אשתה בעגלה בזמן קריב, ונאמר אמן. ערב שבת קודש, שמים אנו את פעמנו אל בית המדרש ונושאים תפילה. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה לידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש מה טוב כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. תהילים פרק צדי ב' מזמור שיר ליום השבת טוב להודות לאדוינו ולזמר לשמך העליון להגיד בבוקר חסדך. ואמונתך בלילות עלי עשור ולינה וללי היגיון בכינור, כי שמחתני אדוני בפועליך במעשי ידיך הרנן, מה גדלו מעשיך אדוני, מאוד עמקו מחשבותיך. איש בער לא ידע וכסי לא יבין את זאת בפרוח רשעים כמו עשב. ויציצו כל פעלי אבן להישמדם עדי עד בתמרום לעולם אדוני, כי הנה אויביך אדוני, כי הנה אויביך יובידו. התפרדו כל פעלי אבן ותרם כרעים קרני, בלותי בשמן רענן ותבט עיני בשוריי. בקמים עליי מרעים תשמע ענה אוזני, צדיק אדמר יפרח כי ארז בלבנון יסגה, שתולים בבית אדוני בחצרות אלוהינו יפריחו. עוד ינבון בסיבה דשנים ורעננים יהיו להגיד כי ישר אדוני צורי ולא אבלת בו. תהילים פרק צדי ג' אדוני מלאך גאות לבש, לבש אדוני עוזי תזר אף תיקון תבל בל תימות, נכון כסעך מאז מעולם מטה. נשאו נערות אדוני, נשאו נערות קולם, יישאו נערות דח ים. מקולות מים רבים אדירים משברי ים אדיר במרום אדוינוי, ידותיך נאמנו מאוד לביתך נאהבה קודש אדוינוי לאורך ימים. אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה, עומדים בין בים ובין ביבשה, המקום ירחם עליהם ויוציאם מצרה לרווחה ומאפלה לאורה ומשיעבוד לגאולה. אשתה בעגלה ובזמן קריב ונאמר אמן. כי הרגלנו הטוב וסייעת הדשמיא הגדולה בערבי שבתות וימים טובים, אנחנו פותחים עם דברים לפרשת השבוע, פרשת וישלח. שני וורטים על הפסוק. ויאמר אם יבוא עשיו אל המחנה האחת ויכהו, והיה המחנה הנשאר לפליטה. האחד של רבי יונתן אייבשיץ, והאחד של הרב הקדוש שר שלום מבלז. רש"י מפרש והיה המחנה הנשאר לפליטה על כורחו כי אלחם עמו, וצריך להבין היטב מה זה על כורחו, מדוע מוכרח שהמחנה הנשאר ינצל. והנה כאשר רבקה שלחה את יעקב ולבן מפני חמת עשיו, אמרה לו למה אשקל גם שניכם יום אחד. ופירש שם רש"י רוח הקודש נזרקה בה ונתנבאה שביום אחד ימותו. ולכמן מפרש רש"י שיעקב ציווה את עבדיו שיעשו הפרש בין המחנות כמהלך יום אחד. וידוע שיעקב הלך עם המחנה הראשון כמו שכתוב לכמן והוא עבר לפניהם. אם כן, אם עשיו ילחם ביעקב ויעקב ינצח ועשיו ימות, ודאי שהמחנה הנשאר יהיה פליטה מאחר ואין מי שילחם בו. ואם חלילה עשיו ינצח ויהרוג את יעקב, אז גם בתרחיש הזה המחנה הנשאר ינצל, שהרי המחנה השני היה רחוק מהלך יום אחד מהמחנה הראשון. ואם כן עד שעשיו יגיע למחנה השני הוא יהרג, שהרי רבקה נתנבאה ששניהם ימותו ביום אחד. לזה רמז רש"י בצחות לשונו התורה, על כורחו, שהרי ממה נפשך המחנה הנשאר יהיה לפליטה. ובדרך נפלאה נוספת, מבאר הרב הקדוש שר שלום מבלז, זכר צדיק וקדוש לברכה, את דברי רשי שהמחנה הנשאר יישאר על כורחו, וזאת בהקדם קושייה נוספת. היות ומחנה זה לשון נקבה, המחנה האחת, מדוע נאמר אל המחנה האחת ועיקהו? הרי היה צריך לומר ועיקה אותה, או רק לכתוב ועיקה. אלא נראה כי יעקב שמח על הברכה ורדפו מכם 500, והיינו שחמישה מכם ירדפו 100 מהאויבים. ומכיוון שבאותו זמן משפחת יעקב מנתה 17 אנשים, נפרט אותם: יעקב, רחל ולאה, בילה וזלפה, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון, דן, נפתלי, גד, אשר, יוסף ודינה. ואילו מחנה עשיו מנה 400 איש, לא היה בכוח מחנה יעקב לנצח את מחנה עשיו, מפני שכנגד 400 איש צריך 20 אנשים. ולכן סבור היה יעקב לפצל את מחנהו לשניים, כאשר במחנה אחד יהיו 10 אנשים, ובשני יהיו 7. וכשיראה עשיו שיעקב פיצל את מחנהו, גם יפצל את מחנהו לשניים, 200 בזה ו-200 בזה. ואז כאשר יבוא עשיו אל המחנה האחת ויקהו, אותו המחנה יכה את עשיו ולא להפך, משום שבמחנה הראשון יש 10 אנשים שיכולים לנצח 200. והיה המחנה הנשאר לפליטה, משום שאז הצטרפו 10 המנצחים אל 7 האחרים, וילחמו ב-200 אנשי עשיו הנותרים. זהו שכתב רשי: על כורחו כי אלחם עמו. בגלל שאלחם עם עשיו ואנצח את מחנהו האחד, ודאי שהמחנה השני שלי יישאר לפליטה. אלה הדברים לפרשת השבוע, פרשת וישלח, תשפ"ד ד', והנה הגענו בסייעתא דשמיא ענקית אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, פרק השינון, הסיכום וחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף כוח, דף כ"ח במסכת בבא קמא. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. השאלה הראשונה הייתה: שור שאלה על גבי חברו, כיצד מותר לבעל השור להציל את שורו ומדוע? והתשובה: עליו לשמוט את התחתון ולא לדחוף את העליון, שבכך קרוב יותר שימות העליון. שאלה שנייה: מה הפירוש משבר ויוצא, משבר ונכנס? והתשובה: משבר ויוצא לבית דין, משבר ונכנס להביא זכויותיו. שאלה שלישית: מי פטור על הבושת ומניין? והתשובה: שליח בית דין שביה, שנאמר בקצותה את כפה, פרט לשליח בית דין. שאלה רביעית: נשברה כדו והוחלק אדם במים וניזוק מהקרקע, מה הדין? והתשובה: לרב פטור, משום שקרקע עולה מזיקתו, ולשמואל חייב, משום שפטור אדם בבור הוא לעניין מיטה ולא לעניין תשלומים. שאלה חמישית: הטיח צלוחיתו באבן, באיזה אופן בעל האבן חייב? התשובה: לרב אם לא יפקיר את האבן, ולשמואל רק לרב יהודה שמחייב על נזקי כלים בבור יהיה חייב. שאלה אחרונה על דף כוח הייתה: נתקל בקרקע ונשוף באבן, האם בעל האבן יהיה חייב? התשובה: מחלוקת אם רבי אלעזר אמר שחייב או שפטור, וזה תלוי במחלוקת רבי נתן וחכמים בדין שור שדחף חברו לבור, אם גובה מבעל הבור את מה שאינו יכול לגבות מבעל השור. אלה הם, מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה, אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדפינו היומי, הלא הוא דף כוח, דף כ"ח במסכת בבא קמא. וכעת, מוריי ורבותיי, וכעת החי וראי ניכר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שישי בשבוע, חי בכסלב, ערב שבת קודש, פרשת וישלח, תשפ"ד ד', עיקר ותורף העניין ותלמוד תורתנו בשני דפינו היומיים, דפים כ"ט ולמד במסכת בבא קמא. השתבח שמו הגדול עד. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף כוח עמוד ב', דף כ"ח עמוד ב', 9 שורות לפני סוף הדף בנקודותיים, ומן המילים רבי יהודה אומר: במתכוון חייב. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא ענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. שנינו במשנה שלדעת הנקמה, אדם שנשבר כדו ברשות הרבים והוזק בו אדם אחר חייב, ואילו רבי יהודה אומר שרק במתכוון חייב, אבל בעינו מתכוון פטור. מברר את הגמרא היחידה ממתכוון, באיזה אופן נידון בעל הקד כמתכוון ומחייבו רבי יהודה בתשלום הנזק. אמר רבא: במתכוון להורידה למטה מכתיפו, שנתכוון בעל הקד להורידה מכתיפו ונתקלה ידו, ועל ידי כך הוא תח הקד בכותל ונשבר. באופן כזה מחייב רבי יהודה את בעל הקד בנזקי כדו, מאחר שסובר רבי יהודה שנתקל פושעו, שהיה לו להתבונן ולא להתקל, ולפיכך יש לחייבו על הנזקים שהראו כתוצאה מהתקלות זו. אבל באופן שלא נתקל, אלא נפל ממנו הקד באונס, בזה חולק רבי יהודה על תנא קמא וסובר שיש לפתור את בעל הקד מתשלום הנזקים. אמר לאביי לרבא: מכלל משמע בביורך, בדברי רבי יהודה דמחייב רבי מאיר אפילו, נפשרה נימוכה, שרבי מאיר, שהוא התנא קמא במשנתנו, המחמיר יותר מרבי יהודה, מחייב את בעל הכד בתשלום הנזק אפילו באופן שנימוח ונתפרק הכד מעצמו, שאונס גמור הוא. אמר לי, ישיב רבא לאביי, אין, אכן כך, מחייב היה רבי מאיר את בעל הכד אפילו עם אוזנה של הכד בידו, דהיינו שנתפרק הכד ונשארה ידית הכד בידו, אף שאונס גמור הוא. מקשה אביי אמי, מדוע מחייבו רבי מאיר גם באופן כזה? הרי אנוסו, ואונס רחמנה פטרי, התורה פטרה את האדם מאחריות כשאנוסו. יש ללמוד כן, מן המקרא לגבי נערה המורסה שנאנסה, דכתיב בספר דברים פרק חב ב' פסוק חבה, ולנערה לא תעשה דבר שמאחר באנוסה אין לחייבה על כך. וכי תימא, ואם תרצה לומר, אני מילי לעניין קטל, הדברים אלו שהתורה פותרת את האנוס זה רק מחיוב מיטה, כמו לגבי נערה המורסה, אבל עניין תשלום נזקין חייב, גם באונס. אם כך תרצה לומר, אני אשאל אותך, ואתניה הרי לא כך שנינו בברייתא. נחלקו בתנאים לגבי אדם שנשברה כדו ברשות הרבים ולא סילקו, לא פינה את השברים משם. או שנפל גמלו ברשות הרבים ולא העמידו, ובא אדם ונתקל בשברים ובגמל. רבי מאיר מחייב את בעל הכד והגמל בהזקן. וחכמים אומרים, פטור הוא מדיני אדם שלא ניתן לתובעו ממון בבית דין, וחייב בדיני שמיים. אינו נפטר מדין שמיים עד שישלם את הנזק, מאחר שלא סילק את התקלה לאחר הנפילה. ממשיכה הברייתא, ומודים חכמים לרבי מאיר בדין אבנו, סכינו ומסעו שניחן בראש גגו, ונפלו ברוח מצויה והזיקו, שהוא חייב בתשלום נזקיהם, מאחר שפשע בכך שניחם במקום שיכולים ליפול ברוח מצויה, ואין הדבר דומה לאדם שנתקל בדרך ונשבר כדו, נפל גמלו, שאינו פושע בתקלה זו. ומודה רבי מאיר לרבנן, בדין אדם המעלה קנקנין על הגג על מנת לנגוון ליפשם, ונפלו ברוח שאינה מצויה והזיקו, שהוא פטור מתשלום הנזק מאחר ונפלו ברוח שאינה מצויה, אז לא היה לו להעלות זאת על דעתו, ואנוסו בתקלה הזו. יש ללמוד מדברי הברייתא שאף חכמים מחייבים את המניח תקלה בפשיעה, ומאידך גם רבי מאיר פותר את המניח תקלה באונס, ולא נחלקו אלא באופן שנתקל בדרך ונשבר כדו, נפל גמלו. האם יש לחייבו בתקלה זו מאחר שהיה לו להתבונן בדרכו ופושע הוא, או שאינו פושע בכך ופטור? וממילא לא ניתן לבאר את מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה במשנתנו באופן שנשבר כדו באונס, שהרי בזה גם רבי מאיר מודה שפטור הוא. מחמת הקושייה הזו מבאר אביי את מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה במשנתנו באופן אחר. אלא אמר אביי בתרתי פליגי, רבי מאיר ורבי יהודה נחלקו במשנה בשני עניינים, פליגי בשעת נפילה נחלקו באופן שהזיק הכד בשעת נפילתו, ופליגי לאחר נפילה, וכמו כן נחלקו גם באופן שנשבר הכד ברשות הרבים ולא סילק בעל הכד את השברים ונתקל אדם בהם לאחר זמן. ומבארת הגמרא את סברות המחלוקת. פליגי בשעת נפילה נחלקו בשעת נפילה בדין אדם המהלך בדרך ונתקל ונפל הכד מידו ונשבר, האם פושע הוא בכך שלא יתבונן בדרכו או לא? מר סבר רבי מאיר סבר שאדם הנתקל פושע הוא בכך שלא יתבונן, ולפיכך אם הזיקו שברי כדו בשעת הנפילה חייב בתשלום הנזק. ומר סבר רבי יהודה סבר שאדם הנתקל לא פושע הוא, מאחר שאין דרך בני אדם להתבונן בהליכתם, ולפיכך פטור הוא אם הזיקו שברי הכד בשעת נפילה. ולפי הביור הזה כוונה דברי רבי יהודה במשנה ככי, במתכוון חייב, אם נתכוון בעל הכד לשוברו ברשות הרבים והזיק הכד בנפילתו, חייב בעל הכד בתשלום הנזק. אבל בשאינו מתכוון פטור, אם לא התכוון בעל הכד לשוברו אלא התכוון להורידו מכתיפו, ובתוך כך נתקל ונפל הכד מידו ונשבר והזיק, פטור בעל הכד, משום שהנתקל אינו פושע לדעת רבי יהודה. וכמו כן פליגי נחלקו רבי מאיר ורבי יהודה באופן שהזיקו שברי הכד לאחר הנפילה, בדין אדם המפקיד את נזקיו ברשות הרבים, האם חייבו באחריותם או לא, שמן הסתם דרך אדם להפקיר את שברי החרסים. מר סבר רבי מאיר סבר שאדם המפקיר את נזקיו ברשות הרבים חייב באחריותם, שאם לא סילקם וניזוק בהם אדם חייב המפקיר בתשלום הנזק, והיינו מאחר שלשיטת רבי מאיר הבור שחייבה עליו התורה ברשות הרבים הוא, ואף על פי שאינו רכושו של החופר מכל מקום חייב בתשלום נזקיו, ועל כן גם במפקיר את הקלתו חייב הוא בתשלום נזקיו אף שאינה ממונו. ומר סבר רבי יהודה סבר שהמפקיר נזקיו פטור מאחריותם, שאם נזוק בהם אדם פטור המפקיר מתשלום הנזק, והיינו מאחר שלשיטת רבי יהודה לא חייבה תורה משום בור אלא בחופר בור ברשותו והפקיר את רשותו ולא את בורו, שבאופן כזה חייב הוא בתשלומי הנזק שאירה בבורו מאחר שממונו הוא, אבל החופר בור ברשות הרבים שאין זה ממונו פטור הוא על נזקיו, ולפיכך אדם המפקיר את הקלתו ברשות הרבים אינו חייב בנזקיה מאחר שאינה ממונו. ובמחלוקת זו נחלקו רבי ישמעאל ורבי עקיבא לקמן בדף ממתת עמוד ב' באיזה רשות החופר בור יהיה חייב. רבי ישמעאל סובר שבור האמור בתורה היינו בור ברשות הרבים או ברשות היחיד ועשה לו פתח לרשות הרבים, שבכך הרי זה כברשות הרבים. ורבי עקיבא סבר שבור האמור בתורה היינו בור ברשות היחיד והפקיר החופר את רשותו כדי שיוכלו הרבים לבוא בתוכו, אבל לא הפקיר את בורו. ונחלקו לכמן בדף ממתת עמוד ב', רבא ורבי יוסף בביאור מחלוקת רבי ישמעאל ורבי עקיבא. רבא אמר שבבור ברשות הרבים לדברי הכל חייב, ולא נחלקו אלא בבור ברשותו, שרבי עקיבא מחייב גם בזה, וכשיפקיר רשותו ולא יפקיר בורו. ורבי ישמעאל פותר משום שיכול לומר לניזק, לא בשביל שאתחייב בנזקין, הפקרתי את רשותי. ולכמן תבהר הגמרא כיצד יש לפרש את לשון רבי יהודה במשנה במתכוון חייב ושאין מתכוון פטור, על האופן הזה שהזיקו השברים לאחר נפילתם. וכותבים התוספות בדבור המתחיל פליגי שמחלוקתם של רבי מאיר ורבי יהודה בדין מפקיר נזקיו היא אפילו באופן שמפקיר את נזקיו לאחר שנפלו שם בפשיעה, שאף באופן כזה פותר רבי יהודה, מאחר שסובר שלא חייבה תורה משום בור אלא בבור ברשותו ולא בבור ברשות הרבים. ולכמן מביאה הגמרא את שיטת רבי יוחנן, שאף הוא סובר שחולקים התנאים בין בשעת נפילה בין לאחריה, אלא שהוא סובר ששתי המחלוקות תלויות זו בזו, שמאחר בדעת רבי מאירי שהנתקל פושע, הוא לפיכך סובר שיש לחייבו אם לא פינה את השברים, בילו לרבי יהודה שהנתקל אינו פושע, אינו חייב אף באחריות הנזק שהרה מן השברים. אבל הבאי לא מפרש כך, מאחר שאם כן, לא חולקים רבי מאיר ורבי יהודה בשני עניינים, אלא באחד, ואילו מלשון המשנה, משמע שנחלקו בשני עניינים. מבארת עכשיו הגמרא ממה היא, מניין לו לאביי שנחלקו רבי מאיר ורבי יהודה בשני עניינים שונים. מבארת הגמרא מדקתני תרתי, מכך ששנו במשנה שני אופנים שניזוק אדם. האחד שהוחלק אחד במים, והשני או שלקה בחרסיה, ולכאורה יש להקשות, הרי היינו אח. זה כמו זה, ומה צורך יש בשתי הדוגמאות לנזק? אלא לאו אחי כאמר, בהכרח צריך לומר שכוונת המשנה כך היא, שאם הוחלק אחד במים בשעת נפילה של הקד, או שלקה אדם בחרסיה לאחר נפילה, בשני האופנים הללו חולקים רבי מאיר ורבי יהודה, האם חייב בעל הקד או לא. ואומרים התוספות בדיבור המתחיל הוחלק, שכמו כן יכלה הגמרא לומר שהוחלק אחד במים לאחר נפילה, או שלקה בחרסיה בשעת הנפילה. אלא שדרכו של אדם להפקיר את חרסה ולא את מימיו. מקשה הגמרא, הוא מדמתניתין בתרתי, מאחר שנתבהר שנחלקו במשנה בשני עניינים, מסתבר לומר שבברית ענמי בתרתי, גם בברית הלל בדף כוח עמוד ב' של נשבר קדו ונפל גמלו, הם חולקים בשני עניינים אלו, בשעת נפילה ולאחר נפילה. אם כן קשה, ביש למה קדו משכחת לה, או בשעת נפילה או לאחר נפילה. אומנם מובן הדבר לגבי נשבר קדו, שכן שייך בו מחלוקת, בין לעניין אם ניזוק ממנו אדם בשעת נפילה, ובין אם ניזוק מחרסיו לאחר נפילה. אלא לגבי נפל גמלו, ביש למה לאחר נפילה משכחת לה, לגבי לאחר נפילה ניתן לבאר את מחלוקתם במפקיר נבלתו. באופן שנפל הגמל ומת, ולא פינה הוא בעליו משם אלא הפקיר את נבלתו, ובא אדם אחר ונתקל בה וניזוק. ומוסיפים התוספות בדיבור המתחיל אל הגמלו, והיינו כשפשע בו בעליו הוליכו, במקום שהיה לו לחוש שמה ייפול, במחלוקת התנאים, מה הדין במפקיר נזקיו לאחר נפילת פשיעה. אלא בשעת נפילה, איך היא משכחת לה? אך כיצד ניתן לבאר את מחלוקתם לגבי שעת נפילת הגמל, הרי אף לדעת הסובר שאדם שנתקל פושע הוא, מאחר שהיה לו להתבונן, מכל מקום הנוסו על ההיתקלות של בהמתו, שכן מה יכול היה לעשות? מדרצת הגמרא אמר רבך, הברית העוסקת בחגון דעברה במה היה, דרך סערת דנערה, שבעל הגמל העבירו במים במקום שבו גדל הנער ומכסה את הדרך, ומאחר שלא ניתן היה לראות את הדרך, נתקל הגמל ונפל. ולכן סובר רבי מאיר שיש לחייב את בעליו על כך שפשע בו הוליכו בדרך הזו. סערת הוא לשון גדול, כמו שנאמר בספר ויקרא פרק כ"ב, פסוק כ"ג, ושור וסה שרוע וקלות, שעבר אחד גדול מחברו. כך מסביר רש"י, ובערוך פירש ומלשון הכתוב, ככה לקלקות באפילה, ותרגומו, בתרגום יונתן, כמסעורין, והכוונה שהוליכו במקום חלק על יד הנער. מבררת הגמרא היחידה מבאיזה אופן מדובר, אידי כדר כאחרינה, אם הייתה לו דרך אחרת שאינה מכוסה במים שהיה יכול להוליך בה את גמלו, אם כן פושע הוא במה שהלך דווקא בדרך המכוסה במים. וגם חכמים מודים שיש לחייבו על כך. והיא דלקה דרכה אחרינה, ואם לא הייתה דרך אחרת שיכול היה ללך בה, אם כן הנוסו, ואף לדברי רבי מאיר, יש לפוטרו. אלא משכחת לה, דאיתקיל ויתק לה בגמלה. אלא האופן שיש להעמיד בו את הברייתא, כגון שהלך האדם בדרך וגמלו אחריו, והיינו באופן שהלך בדרך יבישה ולא בדרך הנער, ולא התבונן האדם בדרכו ונתקל, ומחמת התקלות זו נתקל בו אף הגמל ונפל ומת. באופן כזה נחלקו רבי מאיר בחכמים, שלדעת רבי מאיר הנתקל פושע הוא, ועל כן יש לו דונו כפושע אף לגבי התקלות הגמל, ואם ניזוק אדם אחר מן הגמל בשעת הנפילה עליו לשלם את נזקו, ולדעת חכמים אין הנתקל פושע, ועל כן יש לפוטרו אף על הנזק שנגרם מן הגמל. מאחר שנתבהר בדברי אביי שחולקים רבי מאיר ורבי יהודה גם בדין מפקיר נזקיו, מבארת כעת הגמרא מה שייך בזה מתכוון. לשון רבי יהודה במשנתנו כך הוא, במתכוון חייב ושאינו מתכוון פטור. מבררת הגמרא במפקיר נזקיו מה היא מתכוון היא, כמה שייך מתכוון במפקיר נזקיו לאחר נפילה. משיבה הגמרא אמר רבי יוסף, כוונת רבי יהודה במתכוון לזכות בחרסיה. שאם נתכוון בעל הקד לזכות בחרסים השבורים לאחר הנפילה, דהיינו שלא נתכוון להפקירם, חייב הוא על נזקיהם, שכן ממונו הוא. אבל בינו מתכוון שיפקירם בין כוונתו לזכות בהם פטור על נזקיהם מאחר שאינם שלו. וכן אמר רבי אשי, כוונת רבי יהודה במתכוון לזכות בחרסיה. מביאה הגמרא דעה נוספת בביאור מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה. רבי אלעזר אמר, בשעת נפילה מחלוקת. מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה היא רק באופן שהזיק הקד בשעת נפילתו, האם נתקל פושע הוא או לא. ומשמעות דברי רבי אלעזר, שבנזק שלאחר נפילה אין מחלוקת והכל מסכימים לדעה אחת. מקשה על זה הגמרא, הרי ודאי גם בזה הם נחלקו. מקשה הגמרא, אבל באופן שהזיקו שברי הקד לאחר נפילה, מהי? מה יהיה הדין בזה? האם נאמר שלדברי הכל פטור על נזקיהם? והאיקה רבי מאיר דמחייב, והרי רבי מאיר בברייתא מחייב את מי שנפל כדו ולא סילקו אף בהזק שלאחר הנפילה. וממילא אי אפשר לומר שלדברי הכל פטור. ואלא מה? אלא מה נאמר שלדברי הכל חייב? והאיקה רבנן דפטרי, והרי חכמים בברייתא פוטרים גם באופן שהזיקו השברים לאחר הנפילה. וממילא אי אפשר לומר שלדברי הכל חייב. מכוח הקושייה הזו מפרשת הגמרא את דברי רבי אלעזר באופן אחר. אלא מהי כוונת רבי אלעזר באומרו מחלוקת בשעת נפילה? כוונתו היא שנחלקו לא רק לאחר נפילה, אלא אף בשעת נפילה, וכמה שמלן. משמיע לנו רבי אלעזר כדי אביי שנחלקו בשני עניינים, ולא כפי שמשמע בפשטות דברי הברייתא, שנחלקו רק באופן שהיה הזק לאחר נפילה. מביאה הגמרא דעה נוספת בביאור מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה. ורבי יוחנן אמר לאחר נפילה מחלוקת. מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה היא רק באופן שהזיקו שברי הקד לאחר הנפילה. משמעות הדברים שבנזק של שעת נפילה אין מחלוקת והכל מסכימים לדעה אחת. מקשה על זה הגמרא, הרי ודאי שגם בזה הם נחלקו. מקשה הגמרא, אבל אם הזיק הקד בשעת נפילה, מה יהיה הדין בזה? האם לדברי הכל פטור? ועמידי כאמר רבי יוחנן לקמן, והרי על המשנה לקמן בדף למד א' עמוד א' העוסקת בשני קדרים שהלכו זה אחר זה ונתקל הראשון ונפל ונתקל השני בראשון. אמר רבי יוחנן, לא תאימה מתניתין רבי מאירי, דאמר נתקל פושע הוא. אל תפרש המשנה שמחייבת את הקדר הראשון בנזקי השני, זה שיטת רבי מאיר שאמר נתקל פושע הוא, כי אפשר לפרש את המשנה באופן אחר. וכפי שביאר שם רבי יוחנן, על כל פנים, מכך שהיה צד להעמיד את המשנה כרבי מאיר, מכלל משמע מזה דרבי מאיר מחייב, אם הזיק הקד בשעת נפילה שרי סובר נתקל פושע. וממילא אי אפשר לנקוט כאן שבשעת נפילה לדברי הכל פטור. ואלא מהי? ואלא מה נאמר שלדברי הכל חייב הנתקל? דוחה הגמרא את זה מדברי רבי יוחנן להלן שהוזכרו קודם. ועמידי כאמר רבי יוחנן לקמן, לא תאימה מתניתין רבי מאירי, דאמר נתקל פושע הוא. ומכך שהיה צד להעמיד את המשנה דווקא כרבי מאיר מכלל, משמע מזה דפטרי רבנן, שחכמים פותרים בנזק של שעת נפילה וסוברים שהנתקל אינו פושע, וממילא אי אפשר לנקוט כאן שבשעת נפילה לדברי הכל חייב. ובהכרח שחכמים ורבי מאיר חולקים גם בהזיק הקד בשעת נפילה, וכיצד אמר רבי יוחנן שחולקים הם רק בהזיק לאחר נפילה? אלא מפרשת הגמרא את דברי רבי יוחנן באופן אחר, לעולם גם רבי יוחנן סובר שחולקים התנאים בין בשעת נפילה ובין לאחר נפילה. ובמה שאמר מחלוקת לאחר נפילה, הקמה שמלן, דבר זה הוא בא להשמיענו, דמפקיר נזקיו דאחה ודפטרי רבנן, שחכמים פותרים במפקיר נזקיו רק באופן הדומה לכאן, שנתקל אדם ונשבר כדו והפקירו דאנוסו בנפילה הזו. אבל אדם המפקיר נזקיו דאלמה, שלא היה אנוס ביצירת נזק זהו, כגון שהשליך מדעת, מחייבים חכמים את בעל התקלה, אף על פי שהפקירה. ונמצא שביאור דברי רבי יוחנן כך הוא, לאחר נפילה מחלוקת, מחלוקת זו של רבי מאיר וחכמים בדין מפקיר נזקיו, הוא רק באופן שהפקירם לאחר נפילת אונס. אבל כשתחילת התקלה אינה באונס, מודים חכמים לרבי מאיר שחייב בעל התקלה, אף כשהפקיר. נמצא שבין לרבי יוחנן ובין לאביי נחלקו התנאים בשני עניינים. א', באופן שהזיק הקד בשעת נפילה, ב', כשהזיקו שבריו לאחר נפילה, ובתנאי שהפקיר בעל הקד את השברים. כך מפרש רש"י. אבל תוספות סוברים שאין דעת רבי יוחנן ואבאי ישבה, אלא לדעת אבאי נחלקו התנאים בשני דינים, א' בדין נתקל פושע, שלדעת רבי מאיר נתקל פושע הוא, ולפיכך יש לחייבו אם נתקל והזיק הקד בשעת נפילה, ואילו לדעת חכמים אינה נתקל פושע ופטור. ב' במפקיר נזקיו לאחר נפילת פשיעה, שלדעת רבי מאיר חייבה תורה את החופר בור ברשות הרבים, אף שאינו בעלים על התקלה, ואילו לדעת חכמים לא חייבה תורה את החופר בור, אלא כשהבור ברשותו, וכגון שהפקיר רשותו ולא בורו, אבל אם הפקיר את תקלתו, אינו חייב בתשלום נזקיה. זה כאמור לדעת אביי, אמנם לדעת רבי יוחנן, אין הדבר כן, אלא חולקים בעניין אחד בלבד, בדין נתקל, האם פושע הוא או לא. וכתוצאה מהמחלוקת הזו נחלקו בשני דינים, א', בהזיק הקד בשעת נפילה, שלדעת רבי מאיר יש לחייבו על פשיעתו ולדעת חכמים פטור, ב', באופן שהזיקו שברי הקד לאחר נפילה, באופן שהיה הבעלים יכול לפנותו קודם שיוזק בו אדם. לדעת רבי מאיר, הרי הוא מפקיר נזקיו לאחר נפילת פשיעה, כיוון שנתקל פושע ולפיכך יש לחייבו על תקלתו, ואילו לדעת חכמים יש לדונו כמפקיר נזקיו לאחר נפילת אונס, שהרי הנתקל הנוסו, ועל כן פטור הוא מתשלום הזק התקלה. אבל בין לרבי מאיר ובין לחכמים, האדם המפקיר נזקיו לאחר נפילת אונס פטור, ולאחר נפילת פשיעה חייב. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים בדין אדם המפקיר נזקיו. איתמר נאמר בבית המדרש, המפקיר נזקיו ברשות הרבים לאחר שניחם שם בפשיעה, נחלקו בדין זה רבי יוחנן ברבי אלעזר. חד אמר שהמפקיר חייב בתשלום נזקי תקלתו, מאחר שחייבה תורה את החופר בור ברשות הרבים אף שאין הבור ברשותו. וחד אמר שהמפקיר פטור, לפי שלדעתו לא חייבה התורה בבור, אלא כשהבור ממונו, אבל כשהפקיר תקלתו ואינה שלו, פטור. מבררת הגמרא לימה, האם נאמר דמן דמחייב, מי שמחייב את המפקיר נזקיו סובר כרבי מאיר בברייתא לאל בדף כ עמוד ב', שמחייב את מי שנשבר כדו ולא סילקו, נפל גמלו ולא העמידו. ומן דפטר, מי שפוטר את המפקיר נזקיו סובר כרבנן, החולקים על רבי מאיר ופוטרים. דוחה הגמרא ואומרת אין הכרח לומר כן, אלא אליבא דרבי מאיר כולי עלמא לא פליגי. בשיטת רבי מאיר לא חולקים האמוראים, שהרי הוא מחייב אפילו את מפקיר נזקיו לאחר נפילת אונס, וכל שכן שמחייב את המפקיר נזקיו לאחר נפילת פשיעה, ומי שפוטר ודאי שאינו הולך כשיטתו. כי פליגי אליבא דרבנן, לא נחלקו האמוראים אלא בשיטת חכמים. מן דפטר כרבנן, מי שפוטר סובר כחכמים, ולדעתו חכמים פוטרים גם במפקיר נזקיו לאחר נפילת פשיעה. ומן דמחייב אמר לך, ומי שמחייב יאמר לך, אנא דאמרי אפילו לרבנן. אני אומר את דבריי אפילו לפי חכמים, ומשום שלדעתו עד כאן לא פטרי רבנן, חכמים לא פוטרים אלא במפקיר נזקיו דאחה, כגון כאן, שנשבר כדו נפל גמלו ברשות הרבים. משום דאנוסו בנפילה הזו, וסוברים חכמים שהמפקיר נזקיו לאחר נפילת אונס פטור. אבל במפקיר נזקיו דאלמה, לאחר נפילת פשיעה, מחייבי רבנן את המפקיר, מחייבים חכמים את המפקיר בתשלום הנזק. נמצא שחולקים רבי יוחנן ורבי אלעזר בדין המפקיר נזקיו לאחר נפילת פשיעה לשיטת חכמים, האם חייב על נזקי תקלתו או לא. עד כאן הובאו הדברים בסתם, שלדעה אחת המפקיר נזקיו חייב, ולדעה אחרת המפקיר פטור. כעת מבררת הגמרא מי הוא המחייב ומי הוא הפוטר. כי הגמרא הביאה את מחלוקתם, שאחד אומר כך ואחד אומר כך. אומרת הגמרא תסתיים, מביא לך ראיה דרבי אלעזר, הוא דאמר שהמפקיר נזקיו חייב. דאמר רבי אלעזר משום רבי ישמעאל, הדברים מופיעים במסכת פסחים בדף ו עמוד ב'. ישנם שני דברים שמעיקר הדין הם אינם ברשותו של אדם, ומכל מקום הסען הכתוב כאילו אין ברשותו כדי להתחייב עליהם. ואילו אין, האחד בור ברשות הרבים שאינו ברשותו של החופר, שהרי רשות הרבים היא, ומכל מקום הסען הכתוב ברשותו להתחייב בנזקים שיערו בבורו. והשני חמץ בערב פסח משש שעות ולמעלה, מסוף שעה שישית ועלה, דיינו מלאחר חצות היום, שאסור הוא מן התורה בהנאה ואינו ברשותו של האדם. ומכל מקום מסעו הכתוב כאילו ברשותו לעבור עליו ובא לראה ובא להימצא. ויש להוכיח מדברי רבי אלעזר שחייבה תורה את החופר בור ברשות הרבים אף שאינו שלו, ועל כן יש לחייב גם את המפקיר תקלתו ברשות הרבים אף שאינה שלו מעטה. אומרת הגמרא תסתיים, אכן הוכחה מכאן שרבי אלעזר הוא המחייב את המפקיר תקלתו ברשות הרבים. שואלת הגמרא, ומי אמר רבי אלעזר אחי? האם רבי אלעזר אמר כך שהמפקיר תקלתו ברשות הרבים חייב? ואמר רבי אלעזר איפכה, והרי רבי אלעזר אמר להפך שפטור, דתנן, שהרי שנינו לקמן במשנה בדף למד עמוד א', ההופך את הגלל ברשות הרבים, אדם ההופך את גללי בהמה שהיו מופקרים ברשות הרבים, דהיינו שהזיזם ממקום שהיו מונחים בו למקום אחר, ולאחר מכן הוזק בהם אדם אחר, הדין הוא שההופך חייב בתשלום נזקו של אותו אדם שניזוק מאחר שקנה גללים אלו בהגבעתו ושלו הם. ועל כך אמר רבי אלעזר, לא שאנו, לא אמרו חכמים במשנה שההופך חייב בתשלום הנזק, אלא באופן שנתכוון לזכות בהן בשעה שהגביעם, שבאופן כזה התקלה שלו היא. ואף שהיא ניחה שם ברשות הרבים, לא נתכוון לשוב ולהפקירה, אלא נתכוון לנוטלה משם לאחר זמן. אבל אם בשעה שהפחם לא נתכוון לזכות בהן, פטור מתשלום נזקה, מאחר שאין התקלה שלו. אלמה מוכח מדבריו שלדעתו המפקיר נזקיו פטור, ולא חייבה תורה את המניח תקלה ברשות הרבים, אלא אם היא שלו. ואם כן, כיצד ניתן לומר שרבי אלעזר הוא המחייב את המפקיר נזקיו ברשות הרבים? ומסביר רש"י את דברי רבי אלעזר שהוא פטור, שהרי אף שלא נתכוון לזכות בהם מכל מקום בשעה שהפחם את הגללים ממקום למקום, הרי הוא כחופר בור ברשות הרבים ונפל בו אדם והוזק. שאילו היו הגללים נשארים במקומם הקודם, לא היה נתקל בהם אותו אדם, ומכל מקום סובר רבי אלעזר שיש לפטרו על בור זה, מאחר שלא חייבה תורה את החופר בור ברשות הרבים, אלא באופן שהבור ממונו הוא. ואם כן, יש ללמוד מכאן שאף המפקיר נזקיו ברשות הרבים פטור, שהרי אף המחייב את המפקיר נזקיו אינו לומד דין זה אלא מבור ברשות הרבים שחייבה עליו תורה, אף שאינו ברשותו. תרץ את הגמרא, אמר רבא דברא הוה, אכן דעת רבי אלעזר היא שהמפקיר תקלתו חייב, ומכל מקום הוא פותר את ההופך גלל ברשות הרבים כשלא התכוון לזכות בו, מאחר שהמשנה עוסקת באופן שהחזירה הופך למקומה. דהיינו, שלאחר שהזיז את הגללים מן המקום שבו היו למקום אחר, שב יחזירם למקומם הראשון, והרי זה כאילו לא נגע בהם מעולם, ואין לדונו כחופר בור ברשות הרבים, ועל כן יש לפוטרו, אם לא נתכוון לזכות בהם. מבארת הגמרא את תירוצו של רבא דברא הוה, אמר רבינא, משל דרבא דברא הוה למה הדבר דומה? יש להמשיל את תירוצו של רבא דברא הוה, לאדם המוצא בור מגולה ברשות הרבים בכיסאו, ולאחר מכן חזר בגילאו, שפטור הוא על נזקי הבור מכאן ואילך, משום שהחזיר את המצב לקדמותו. גם באדם הזה שהזיז את הגללים ממקומם והחזירם, יהיה הדין כך שאינו חייב על הנזק שיערה על ידם מכאן ולהבא. מקשה הגמרא, אמר למרזות רברי דרב מרי לרבינה, מדמי, וכי ניתן לדמות את המזיז גללים ממקומם ומחזירם לאדם המגלה בור ומחסהו? הרי אתם שם בכיסוי בור לא הסתלק לו מעשה ראשון, בשעה שכיסה את הבור, לא נסתלקו מעשה הראשון שחפר את הבור, שהרי הבור עדיין קיים במקומו, ולפיכך לאחר ששב וגילה הוא חזר המצב לקדמותו, והחופר את הבור הוא זה שחייב בנזקי בורו. אבל לך כאן במזיז גללים הסתלק לו מעשה ראשון, הסתלקו לגמרי מעשה הראשון, שהרי הזיזם השני מן המקום שבו היו למקום אחר, וכאשר מחזירם לאחר מכן למקומם, הרי הוא יוצר תקלה חדשה. הלו דמי, זה כאמור אינו דומה למחסה בור ושב ומגלהו, אלא הרי זה דומה לאדם המוצא בור מגולה ותממה, סתם את הבור באפר לחלוטין, ולאחר מכן חזר וחפרה, חפר שוב את הבור. והסתלקלו הוא מעשה ראשון, שבאופן כזה ודאי נסתלקו לגמרי מעשה הראשון, שהרי בורו כבר נסתם. וקיים עלה ברשותו, והבור ברשותו של השני ששב וחפרו, וברשותו הוא עומד וחייב ותשלום נזקיו. ואף כאן בשעה שנטל הגללים ממקומם, הרי סילק את התקלה שהניח הראשון, וכאשר שב והשליחם, הרי הוא יוצר תקלה חדשה, ועליו להתחייב בנזקיה. אז כיצד פוטרו רבי אלעזר מתשלום הנזק? מחמת הקושייה הזו חוזרת בה הגמרא ומיישבת את דברי רבי אלעזר באופן אחר, אלא אמר רבי אשי, רבי אלעזר פוטר את ההופך גלל ברשות הרבים כשלא נתכוון לזכות בו, משום שהמשנה עוסקת כשהפכה לפחות משלושה, כשלא יגביעו שלושה טפחים, שבאופן כזה אינו נידון כמסלק את התקלה ממקומה, והוא הדין שלא ירחיקה שלושה טפחים ממקומה, שגם בהרחקה של שלושה טפחים מבטל בזה את מעשיו של הראשון, אז הוא ירחיק פחות משלושה טפחים. ולפיכך, בחזקת הראשון היא עומדת, ואין לחייב את השני בנזקיה, אלא באופן שמתכוון לקנותה. ובאופן שמתכוון לקנותה, מועיל הקניין אף שלא יגביע שלושה טפחים, משום שגלל זה הפקרו. ולגבי הפקר מצינו במסכת בבא מציעא בדף קוף י"ח עמוד א', שיש הסוברים שניתן לקנותו, אפילו בראייה לבד כשמכוון לקנותו. וכל שכן שמועיל להגביעו גם בפחות משלושה טפחים. כך אומר רש"י, ותוספות בדיבור המתחיל אלא אמר, מוסיפים שייתכן לומר שמאחר שאסף את הגללים אל תוך כליו, קונים לו הכלים אף ולא שיגביעם. באופן נוסף כותב תוספות שמדובר באופן שמקביעם בידו, שדבר שהוא בידו של אדם נקנה לו אף בהגבה בפחות משלושה טפחים. מבררת הגמרא, ומה דוחקי דרבי אלעזר, מדוע נדחק רבי אלעזר לאוקמי, כגון שהפכה לפחות משלושה, להעמיד את דברי המשנה באופן שלא יקביע שלושה טפחים, ועל כן הוא צריך להוסיף ולבאר בה. תאמה, דקי נתכוון לזכות בה, אין מתכוון לזכות בה, לא. שרק באופן שנתכוון לזכות בגללים לצורכו, חייב בתשלום נזקיהם, אבל אם לא נתכוון לזכות בהם, אינו חייב באחריותם, אחר שלא סילק מתחילה את הקלטו של הראשון. למה נדחק רבי אלעזר להעמיד בצורה הזו? לוקמה, למעלה משלושה, ואף על גב, דלא נתכוון לזכות בה, חייב שיעמיד את המשנה באופן שהפך את הגללים בגובה של יותר משלושה טפחים, ובאופן כזה, גם אם לא נתכוון לזכות בגללים לצורכו, חייב באחריות נזקיהם, אחר שסילק את מעשה הראשון. תרץ את הגמרא, אמר רבה, מתניתן קשיטי, היה קשה לרבי אלעזר לשון המשנה. מה, עירייה הפך, ליטני הקביע, מדוע נקטה המשנה לשון הפך את הגלל, שיהיה כתוב הקביע את הגלל, אלא שמע מינה, יש ללמוד מכך. כל הפך למטה משלושה הוא, שכאשר נוקט את המשנה לשון הפך, כוונתה שלא יקביע יותר משלושה טפחים. ולפיכך הוא צריך רבי אלעזר להוסיף, שבאופן שאינו מתכוון לזכות בהם, אינו חייב ונזכה, מאחר שההגבעה הפחותה משלושה טפחים, אינה מסלקת את מעשה הראשון. מקשה הגמרא על מה שנתבאר, שרבי אלעזר הוא זה שמחייב את המפקיר נזקיו. שואלת הגמרא, ומידי רבי אלעזר אמר חייב, מאחר שנתברר שרבי אלעזר הוא הסובר שמפקיר נזקיו חייב, בהכרח שהבר פלוקטה שלו רבי יוחנן, שחולק עליו, אמר פטור. בקשה הגמרא, ומי אמר רבי יוחנן אחי, האם ייתכן לומר שרבי יוחנן פותר את המפקיר נזקיו? והתנען הרי שנינו לקמן בדף למד עמוד א', אדם המצניע את הקוץ ואת הזכוכית ברשות הרבים, וכן אדם הגודר גדרו בקוצים שעשה גדר קוצים לחצירו, וכן גדר אבנים שנפל לרשות הרבים ולא פינה ובעליו והוזק בהן, בקוצים ובאבנים אדם אחר, בכל אופנים האלו חייב בעל התקלה בתשלום נזקו של אותו אדם שהזיק בהם. ואמר רבי יוחנן על כך, על הדינים הללו אמר רבי יוחנן, לא שנו חכמים במשנה שאם עשה אדם גדר לחצירו מקוצים ועבר אדם ברשות הרבים וניזוק בהם שחייב בעל הגדר בתשלום נזקו, אלא במפריח באופן שהיו ראשי הקוצים פורחים לרשות הרבים, שהרי זה כחופר בור ברשות הרבים, אבל במצמצם באופן שהיו הקוצים מצומצמים ברשותו, פטור בעל הגדר מתשלום הנזק. והיינו אומר רשי באופן שהפקיר רשותו. מברר את הגמרא, באופן שהיה מצמצם הקוצים לחצירו, מה איתם הפטור מתשלום הנזק? לאו משום, האם זה לא משום, דאביה לבור ברשותו, שהרי חצירו רשותו היא, וסובר רבי יוחנן שלא חייבה תורה את החופר בור ברשותו, אף כשסמוכה היא לרשות הרבים. מכלל, משמע מזה, דחיובה דבור ברשות הרבים הוא, שלדעת רבי יוחנן חייבה תורה את החופר בור ברשות הרבים, אף שאין הבור שלו, על מה מוכח מזה שסובר רבי יוחנן, מפקיר נזקיו, חייב, שהרי כשם שמחייב את החופר בור ברשות הרבים אף שאינו שלו, כמו כן יש לחייב את מי שמפקיר את הקלטו ברשות הרבים. ואם כן, כיצד ייתכן לומר שרבי יוחנן פותר את המפקיר נזקיו? מתרץ את הגמרא, לא, אין הכרח לומר כן, אלא לעולם אם הלך, באמת אני אומר לך שלדעת רבי יוחנן מפקיר נזקיו פטור, ובור שחייבה עליו תורה היינו כשהבור ממונו הוא. אם כן יש להקשות, מצמצם מה איתם הפטור, מדוע פטור המצמצם את קוצב לרשותו, הרי התורה מחייבת את החופר בור, או מניח תקלה ברשותו בסמוך לרשות הרבים. התשובה היא, משום דאית מרלה נאמר בביור דין זה בבית המדרש, אמר רבה חברי דרביקה, שהמצמצם פטור לפי שאין דרכן של בני אדם להתחכך בקטלים. אין דרך בני אדם להילך סמוך כל כך לכותלי רשות הרבים, עד כדי כך שמתחככים בהם. ואדם זה שלח בסמוך כל כך לגדר הקוצים, עד שניזוק מהם משונהו. ואין חייב בעל הגדר בתשלום נזקיו. מקשה הגמרא קושייה נוספת בעניין הזה, ומי אמר רבי יוחנן אחי, האם באמת סובר רבי יוחנן כך שהמפקיר נזקיו ברשות הרבים פטור? ואמר רבי יוחנן הלכה כסתם משנה, בכל מקום שבו מבואר דין במשנה בסתם, דהיינו שאין תנא חולק בזה, יש לפסוק הלכה כדין הזה. רבי הוא סידר המשנה, וכשראה דברי חכם וישרו בעיניו, שנען סתם ולא יזכיר שם אומרו עליהם, כדי שלא יהיו שנויה מפי יחיד, ונראים כאילו נשנו מפי המרובים ויעשו כמותן. כך רשי במסכת ביצה דף ב' עמוד ב'. אז רבי יוחנן אמר שהלכה כסתם משנה הוא תנן, ושנינו לקמן בדף נון עמוד ב' במשנה, שאדם החופר בור ברשות הרבים ונפל לתוכו שור או חמור ומת, חייב החופר בתשלום הנזק. ויש ללמוד מדברי המשנה שבור שחייבה עליו תורה היינו חופר בור ברשות הרבים, וכן הוא הדין גם במניח תקלה ברשות הרבים. ומאחר שאין חולק על דין זה במשנה, דעת רבי יוחנני שיש לפסוקן להלכה, וכיצד ייתכן שרבי יוחנן פותר את המפקיר נזקיו. מחמת הקושייה הזו חוזרת בה הגמרא ממה שנתבהר עד עכשיו, אלא לעולם רבי יוחנן הוא זה שאמר שהמפקיר נזקיו ברשות הרבים חייב בתשלומי נזקם. מדייקת הגמרא, ומדי רבי יוחנן אמר שהמפקיר נזקיו חייב, בהכרח שרבי אלעזר שחולק עליו שהוא הבר פלוקטה שלו אמר שהמפקיר נזקיו פטור וקשה, ואמר רבי אלעזר משום רבי ישמעאל, שני דברים אינם ברשותו של האדם, והסען הכתוב כאילו הם ברשותו, ואחד הדברים הוא בור ברשות הרבים. ואם כן, מבואר שגם רבי אלעזר מחייב את החופר בור או מפקיר נזקיו ברשות הרבים. תרץ את הגמרא, לא קשיא, עדידי עד הרבי. מה שפתר רבי אלעזר את המפקיר נזקיו ברשות הרבים זה דעת עצמו. הממרה שאמר רבי אלעזר בשם רבי ישמעאל, דעת רבוי. זוהי דעת רבי ישמעאל, אבל הוא עצמו אינו סובר כן. ואף שרבי ישמעאל לא היה רבו של רבי אלעזר, ואף לא הכירו, מכל מקום נקרא רבו, כיוון שאמר את ההלכה משמו. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה הראשונה מתוך שתי המשניות המצויות בדף למד עמוד א'. משנה זו עוסקת אף היא בדין אדם היוצר תקלה ברשות הרבים. אומרת המשנה, שופך מים ברשות הרבים, אדם השופך מים ברשות הרבים והוזק בהם אדם אחר, חייב השופך בתשלום נזקו. המצניע את הקוץ ואת הזכוכית ברשות הרבים, וכגון שיצניעם שלא כראוי והוזקו בהם אחרים, וכן אדם הגודר את גדרו בקוצים שעשה גדר קוצים בין חצרו לבין רשות הרבים, וכן גדר אבנים שנפל לרשות הרבים ולא סילק בעל הגדר את האבנים, ומדובר שלא יפקירם, כי אם היה מפקירם היה פטור מתשלומי נזקם כדין המפקיר נזקיו לאחר נפילת אונס, אומר הנימוקי יוסף. אומרת המשנה, והוזקו בהם בקוצים ובאבנים אנשים אחרים, חייב בעל התקלה בתשלום נזקן של אותם אנשים. זוהי המשנה הראשונה שלנו בדף למד עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבררת הגמרא באיזה אופן הוזק אדם מן המים. אמר רב, לא שנו, לא אמרו חכמים במשנה שחייב השופך על נזקי מימיו, אלא באופן דניתנפו כאליו של הנזק במים, שנזק זה נעשה על ידי מימיו של השופך. אבל על נזק שניזוק הוא עצמו במים, דהיינו שאדם החליק עליהם ונפל ונחבט בקרקע, פטור בעל המים מתשלום נזקיו, מאחר שקרקע העולם היא שהזיקתו והמים רק גרמו לנזק הזה. ורב סובר כשיטתו לקמן בדפנון עמוד ב', שלא חייבה תורה את החופר בור, אלא על נזק שנגרם כתוצאה מן ההבל, מן החום, השורר בבור. שהבל זה יצר החופר, אבל אם נחבט הנופל בקרקעית הבור וניזוק, פטור בעל הבור, מאחר שקרקע העולם היא שהזיקתו, והבור לא היה אלא הגורם לנזק הזה. שמואל חולק שם על רב, וסובר שגם באופן שנחבט מן הקרקע יש לחייב את בעל הבור. מקשה הגמרא, אמר לרבונה לרב, מדוע השופך פטור על נזקי הגוף של הניזוק מהקרקע לא יהה, אלא כאדם המשליך את רפשו, את זבלו ברשות הרבים, שהדין הוא שאם מוזק בו אדם, חייב המשליך בנזקו, ואף כאן על ידי ששפך מים על האפר זה נעשה טיט, וזה שלו, ואם כן עליו להתחייב אם ניזוק אדם מן הטיט הזה. ומדובר שהוא לא יפקיר את מימיו, שהרי מבואר במשנה שחייבו על תינוף כלים, ואם היה מפקיר את מימיו היה דינם כבור ברשות הרבים, הפטור על נזקי כלים. השיב רב לרבונה, מי סברת? דלא תמו מיה, האם סבור אתה שהמשנה עוסקת באופן שלא קלו המים, אלא נתכנסו ונעשו רפש וטיט? אין הדבר כך, אלא המשנה עוסקת בדתמו מיה, באופן שקלו המים ונבלעו באדמה ולא נותר רפש במקום שפיכתם, אלא רטיבות באלמה והחליק בה אדם ונחבט מן הקרקע של רשות הרבים. באופן זה אין לחייב את השופך בתשלום נזקו של הנופל, מאחר שהקרקע היא שהזיקתו והמים לא היו, אלא גורם לנזק הזה. מבררת הגמרא ותרתי למה לי, מדוע הוא צריכה המשנה להשמיענו פעמיים דין תינוף כלים במים? הרי כבר נתבהר לאל בדף כוח עמוד א' במשנה, שאדם שנשבר כדו ונשפחו מימה והוחלק אדם במים, חייב בעל הקד בתשלום נזקה, וגם שם בירב שמדובר במים שלא הופקרו והחיוב הוא רק על תינוף הכלים. מה הצורך לכפול את הדברים? מבארת הגמרא, חדה בימות החמה וחדה בימות הגשמים. פעם אחת הוא צריכה המשנה להשמיענו דין זה לגבי השופך מים בימות החמה שעשה שלא כהוגן, שאין אדם רשאי לשפוך מים ברשות הרבים בימות החמה, ופעם אחת הוא צריכה המשנה להשמיענו את הדין הזה בימות הגשמים, שבהם יש רשות לאדם לשפוך את מימיו לרשות הרבים, ומחדש את המשנה שאף על פי שעשה ברשות, אם הוחלק אדם בהם חייב בתשלום נזקיו. ומוכיחה הגמרא מברייתא שגם בימות הגשמים שיש לאדם רשות לשפוך מימיו לרשות הרבים, אם הזיק עליו לשלם. דתניא, שנינו בברייתא לאל בדבב עמוד א', כל אילו אנשים שאמרו עליהם חכמים שרשאים לקלקל את רשות הרבים, דהיינו אילו הפותקים את ביביותיהן, פותחים את צינורותיהם כדי לקלח את מי השופכין מביתם אל רשות הרבים, ואילו הגורפים את מערותיהם משליחים את זבלם מחצירם לרשות הרבים. בימות החמה אין להם רשות לעשות כן, מאחר שהרחוב נקי ונהה ואין להם לקלקלו, ובימות הגשמים יש להם רשות לעשות כן, מאחר שהרחוב מלוכלך כבר ממי הגשמים, ואף על פי שבימות הגשמים עושים הם ברשות חכמים, מכל מקום אם יזיקו מימיהם או זבלם, חייבים הם לשלם את הנזק. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שאדם המצניע את הקוץ ואת הזכוכית ברשות הרבים, או שגדר את חצירו בקוצים והזיקו, חייב לשלם. אמר רבי יוחנן, לא שנו, לא אמור חכמים במשנה שחייב בעל גדר הקוצים בתשלומי הנזק, אלא מפריח כשראשי הקוצים פורחים ויוצאים לתוך רשות הרבים. אבל אם מצמצם אותם בתוך רשותו, לא, אינו חייב בנסקם. מברר את הגמרא, באופן שמצמצם מה איתם הפטור, אמר רבך בריידר אביקה, לפי שאין דרכם של בני אדם להתחכך בקטלים של רשות הרבים. ואדם זה שנתחכך בכותל, והוזק משונהו, ולפיכך אין בעל הכותל חייב בנזקיו. תנו רבנן, שנו חכמי בבריית, האדם המצניע את קוצותיו וזכוכיותיו לתוך כותל של חברו, ובא בעל הכותל וסתר את כותלו, ועל ידי כך נפל הכותל לרשות הרבים, והזיקו הקוצים והזכוכיות, חייב המצניע בתשלום נזקם, שפשע בכך שיצניעם בכותל חברו. אומר הנימוקי יוסף, והיינו באופן שהזיקו לאחר הנפילה, אבל אם הזיקו בשעת הנפילה, חייב בעל הכותל מדין אדם המזיק, שהרי מכוחו הזיקו, בדומה למי שהייתה אבן מונחת לו בחיקו, ולא הכיר בה ועמד ונפלה והזיקה, שחייב, כפי שלמדנו לאל בדף חבב עמוד ב'. אמר רבי יוחנן, לא שנו, לא אמרו חכמים את הדין הזה, אלא במצניע בכותל רעוע, שהיה לו למצניע לעלות על דעתו שיסתרו את הכותל ויזיקו קוצב בזכוכיותיו. ובעל הכותל פטור, מפני שלא היה עליו לעלות בדעתו שיצניע אדם נזקף שם, שהרי עשוי הכותל להיסתר, אומר הנימוקי יוסף. אבל אם יצניע בכותל בריא חזק, המצניע פטור, שהרי יצניע במקום המשתמר, וחייב בעל הכותל על כך שלא יצניע את התקלה לאחר סתירת הכותל. ומשמע מדברי רש"י, שדווקא אם בעל הכותל ראה את הקוצים והזכוכיות, מוטל עליו להצניעם, אבל אינו צריך לחפש אחריהם ולחשוש שמא יצניע אדם את איזה קו בכותל. אבל מתוספות בדיבור המתחיל וחייב, משמע שבכותל בריא היה על בעל הכותל לעלות על דעתו שיש קוצים וזכוכיות מוצנעים בכותלו, ולכן חייב. אמר רבינה, זאת אומרת, מן הדין המבואר בברייתא כפי ביורו של רבי יוחנן, ניתן ללמוד דין נוסף, שאדם המכסה את בורו בדליו של חברו, בכיסוי בורו של חברו שלא מדעתו של בעל הדלי, ובא בעל הדלי ונטל את דליו מן הבור שלא מדעת בעל הבור, ועבר אדם ונפל בבור וניזוק, חייב בעל הבור בתשלום הנזק. שכשם שמצניע קוצים וזכוכיות בכותל ראו, חייב בתשלום נזקיהם, לפי שהיה לו לעלות בדעתו שבעל הכותל יסתור את כותלו, כך גם בעל הבור חייב בתשלום הנזק, לפי שהיה לעלות בדעתו שבעל הדלי ייטול את דליו וישאר הבור ללא כיסוי. מקשה הגמרא פשיטה, ודאי שיש לדמות את העניינים זה לזה, מה בא רבינה להשמיענו בזה? תרץ את הגמרא, יש חידוש בדברי רבינה. מהו דתי מה שמה תאמר, שדווקא התמו, דווקא לגבי מצניע בכותל ראוע, יש לחייב את המצניע משום דלא אבי ידלי דלא דעי, שהרי אין בעל הכותל יודע מי הוא המצניע, כדי שיוכל להודיעו לפנות את נזקיו, ולפיכך לא פשע בעל הכותל אלא המצניע. אבל הלכה לגבי מכסה בורו בדלי של חברו די ידלי, שבעל הדלי יודע מי הוא בעל הבור, והיה מקום לומר דעה וללא דוי, שהיה לו להודיעו שנוטלו את דליו, ומאחר שלא עשה כך פושע הוא וחייב, גם השמלן משמיע לנו רבינה שאין הדין כן, אלא בעל הבור פושע הוא ואין בעל הדלי מחויב להודיעו כשנוטל את דליו. מביאה הגמרא את מנהג החסידים בשמירת נזקיהם, תנו רבנן. שנו חכמים בברייתא מופיעה בתוספת, החסידים הראשונים היו מצניעים את קוצותיהם וזכוכיותיהם בתוך שדותיהם ולא בבית, ומעמיקים להם, מטמינים בעומק שלושה טפחים כדי שלא יעכב את המחרשה, שעד שלושה טפחים היא מעמיקה בקרקע. רב שישת שדילי בנורה היה מטיל את קוצה וזכוכיותיו באש, רב השדילי בדיגלת היה מטיל אותם בנער חידקל. אמר רב יהודה, אי מן דבאי למאבי חסידה, רוצה להיות חסיד עליו לקיים מילה דנזיקין. דברי חסידות המוזכרים לעניין הרחקת נזקין. דהיינו, שינה כחסידים הראשונים שהיו מצניעים את נזקיהם בעומק שדותיהם. וכותב הנימוקי יוסף שמילה דנזיקין הם ההלכות המוזכרות בשלושת הבבות, בבא קמא, בבא מציאה ובבא בתרא. ובהם דיני נזיקין וגזל והשבת אבידה והונאה וריבית, ובהם צריך לעשות הרחקה יתירה. כתב המהר"ל בחידושי אגדות שזהירות מהזק היא חסידות, ולאו דווקא עשיית חסד ונתינת צדקה, שאומנם ודאי ראוי לעשות טוב עם זולתו, אבל אין זה מורה על חסידות יתרה, אבל הנזהר שלא להזיק, ואף שלא לגרום נזק, זהו חסיד גמור. רב אמר שרוצה להיות חסיד עליו לקיים מילדי אבות, הדברים המוזכרים במסכת אבות. והרשב"א פירש הכוונה לדברי החסידות המוזכרים במסכת אבות פרק ה' משנה יהודה, אומר שלי שלך ושלך שלך, חסיד. ואילו הרבינו יונתן מילוניל כתב, שמילדי אבות זה אבות דרבי נתן, שהם פרקי דחסידי. והחפץ חיים בליקוטי אמרים סימן ת' כתב, שמילדי אבות הכוונה למעשיהם של אבותינו הקדושים ורוצה להיות חסיד, צריך שיתבונן במידת החסד של אברהם אבינו ובמידת העבודה של יצחק שנתרצה להיות עולה כליל על גבי המזבח, ובמעשיו של יעקב שהוא יסוד התורה, ומהם ילמד האדם להיזהר במעשיו. אומרת הגמרא ואמרי לה, ויש אומרים שרוצה להיות חסיד עליו לקיים מילדי ברכות, כגון מה שאמרו במסכת ברכות בדף למדהי עמוד א', שאסור לאדם ליהנות מהעולם הזה בלי ברכה. כך אומר רבינו חננאל, והרשב"א והמאירי פירשו שהכוונה לדברי חסידות המוזכרים במסכת אבות בדף למד עמוד ב', חסידים הראשונים היו שועים שעה אחת ומתפללים כדי שיכוונו את ליבם למקום. ורבינו יונתן מילוני הוסיף שיהיה זריז בתפילה כוותיקין ושיתפלל בכוונה שלמה, ובפחות משלושה אלה לא יוכל להיות חסיד. והמהר"ל כתב שאפשר שלא נחלקו האמוראים בדבר, כי האדם אינו מושלם עד שיהיה חסיד גמור בשלושה דברים הללו, שבאילו שלם הוא עם בוראו ועם זולתו ועם עצמו. והחפץ חיים בליקוטי אמרים בסימן ת' כתב שמילד הברכות הם 100 הברכות שיזהר אדם באמירתם ויתבונן במה שמודה לבורו. והמהרש"א כתב שחסידות היא המעלה העליונה המביאה לידי רוח הקודש, כנאמר במסכת עבודה זרה דף כ' עמוד ב', אמר רבי פנחס בן יאיר, תורה מביאה לידי זהירות, זהירות מביאה לידי זריזות, זריזות מביאה לידי נקיות, נקיות מביאה לידי פרישות, פרישות מביאה לידי טהרה, טהרה מביאה לידי ענווה, ענווה מביאה לידי יראת חטא, יראת חטא מביאה לידי חסידות, חסידות מביאה לידי רוח הקודש. וחסידות גדולה מכולם לפי שיש שלושה חלקים באדם, בן אדם למקום, בן אדם לחברו ובן אדם לעצמו. ולכן ביארו האמוראים שלושה חילוקים, שאם יקיימם יהיה חסיד, מי לדי נזיקין שהוא בן אדם לחברו, מי לדי אבות שהוא תיקון מידותיו, ומי לדי ברכות הוא בן אדם למקום. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחי ורעי, הגענו למשנה השנייה המצויה בדף למד עמוד א'. במשנה שלפנינו התבהרו דינים נוספים בדין המניח תקלה ברשות הרבים. אומרת המשנה, אדם המוציא את תבנו וקשו לרשות הרבים לזבלים, כדי שירקבו ועל ידי כך יהיו ראויים לזבל בהם את שדותיו, ותבן הוא הנשאר מן העומרים אחר הדישה, וקש הוא הנשאר בקרקע אחר הקצירה, אומר המאירי, והוזק בהם אדם אחר, חייב המוציא בתשלום נזקו של אותו אדם, וכל הקודם לזכות בהם בתבן ובקש זכה, והרי הם של הזוכה, וכנס חכמים הוא על שפשע המוציא בהנחת תקלה ברשות הרבים. ולמרות שהפקיר את ממונו, מכל מקום חייב על נזקיו, כמו מפקיר נזקיו אחר נפילת פשיעה. כאמור לאל בדף חפתת עמוד ב', שחייב אף שיפקירם. ומבואר שגדר הכנס הוא כהפקר גמור שהפקירו חכמים את ממונו. רבן שמעון בן גמליאל אומר, כל המקלקלין מניחים תקלה ברשות הרבים והזיקו חייבים לשלם את הנזק, וכמו כן כל הקודם לזכות בהם לצורך עצמו זכה. ולכמן בדף למד עמוד ב', תבהר הגמרא שיש מחלוקת המוראים בדעת הנקמה, האם הכנס שכל הקודם זכה נאמר רק על השבח שהשביחו התבן והקש ברשות הרבים, או גם על גופם. ונתבהר בגמרא שלדעת הסובר שתנקמה אינו כונס אלא את השבח, כוונת רבן שמעון מגמליאל לחלוק על תנקמה בעניין זה ולכנוס גם את גופם. ולדעת הסובר שאף תנקמה מודה שכונסים אף בגופם, אז המחלוקת בין תנקמה לרבן שמעון מגמליאל, האם הורים כן לכתחילה לכל השואל או לא. לדעת תנקמה, אם יבוא אדם לשאול אם ליטול גופם של הקש והתבן, לא יורו לו כך, אבל אם נטל זכה, ולדעת רבן שמעון מגמליאל מורים כך לכתחילה. ורש"י מביא אופן נוסף וביאור דברי רבן שמעון מגמליאל. לדעת הסובר שתנקמה אינו מחייב את תשלום הנזק אלא את המוציא תבן וקש בזמן שאין אנשים מוציאים, שעשה שלא ברשות, אבל המוציא ברשות פטור, על זה בא רבן שמעון בן גמליאל לחלוק, שגם המוציא ברשות חייב בתשלום הנזק. ולפי הפירוש הזה צריך לומר שמה שאמר רבן שמעון בן גמליאל, כל הקודם בהם זכה, עניין אחר הוא, כי אדם המוציא שלא ברשות, שהרי זה שהוציא ברשות, אין כל סיבה לקונסו. ממשיכה המשנה ואומרת, דין נוסף, אדם ההופך את הגלל, גללי בהמה ברשות הרבים, דהיינו שנטלה מהמקום שבו היו מונחים והניחם במקום אחר, ולאחר שהפכם הוזק בהם אדם אחר, חייב ההופך בתשלומי נזקו של אותו אדם, שמאחר שנטלה ממקומם, סילק התקלה, וכאשר חוזר ומניחם, הרי הוא כיוצר תקלה חדשה ברשות הרבים. וכבר ביירה הגמרא לאל בדף חפתת עמוד ב' כמה חילוקי דינים בעניין הזה. אם לא ירחיק את הגללים שלושה טפחים ממקומם הראשון, אז אין לדונו כמסלק את התקלה שהניח הראשון, ולפיכך אינו חייב בתשלום נזקיו. אלא אם כן נתכוון לזכות בה לעצמו, אבל אם לא נתכוון לזכות בה, יש לחייב את הראשון שהניח ברשות הרבים בתשלום הנזק. אבל אם הזיז זאת יותר משלושה טפחים, נמצא שסילק את הקלתו של הראשון, ולפיכך יש לחייבו אפילו באופן שלא נתכוון לזכות בזה לעצמו. וזה לדעת הסובר שחייבה תורה את החופר בור ברשות הרבים, אף שאינו ממונו, אבל לדעת הסובר שלא חייבה התורה, אלא באופן שהבור הוא ממונו של החופר, לא ניתן לחייבו, אלא אם זוכה בזה לעצמו. זוהי המשנה השנייה שלנו בדף למד עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מברר את הגמרא לאמא מתנית, הנה אם נאמר שמשנתנו המחייבת את המוציא תבנו וקשו לרשות הרבים, ידילו כרב יהודה. דתניה, שנינו בברייתא מופיעה לקמן בדף פ"א עמוד ב', וכן במסכת בבא מציעא בדף קי"ח עמוד ב'. רב יהודה אומר, בשעת הוצאת זבלים, בזמן שרגילים בני אדם להוציא את זבלם לחוץ, אדם מוציא את זבלו לרשות הרבים וצוברו, מניחו שם כל 30 יום, כדי שיהיה נישוף, משתפשף ונשחק ברגלי אדם וברגלי בהמה, שעל ידי כך הזבל משביח וראוי לדשן בו שדות, וההיתר להוציאו, משום שעל מנת כן הנחיל יהושע את הארץ לבני ישראל, שלא יקפידו זה על זה בהוצאת הזבלים. והגמרא לקמן בדף פ"א עמוד א', תביא את העשר תקנות שתיקן יהושע לישראל, וגם לדרים בחוץ לארץ הוא תיקן זאת, והרמב״ם הלכות נזקי ממון פרק ה' הלכה ג' מונה את זה, את התקנות הללו, וסובר רב יהודה שגם זה מתקנת יהושע. וחכמים חולקים על רב יהודה, שאין רשות להניחם ברשות הרבים אף בשעת הוצאת הזבלים, אלא מוציאו לשדה ולא להשוטו ברשות הרבים. כפשט הגמרא במסכת בבא מציעא בדף קי"ח עמוד ב', המוציא מוציא והמזבל מזבל, דהיינו שבשעת הוצאת הזבלים יש למוציא להוציא ולזבל שדותיו מיד. כך מסביר הנימוקי יוסף. אבל תוספות בדיבור המתחיל מתניתין שלא בהוצאת הזבלים כתבו, שלדעת חכמים בשעת הוצאת הזבלים מותר להניחם ברשות הרבים, אלא שאם הזיק הוא חייב. בדברי המשנה במסכת בבא מציעא שהמוציא מוציא והמזבל מזבל, אינה אלא עצה טובה שלא ישעה ברשות הרבים כדי שלא יזיקו ויתחייב בנזקיהם. מניחה הגמרא שאם מותר לו להוציא את זבלו אין לחייבו כאשר ניזוקו בו. לפי זה נמצא שמשנתנו ששנתה שהמוציא תבנו חייב בתשלומי הנזק, ולא חילקה בין מוציא בהיתר למוציא באיסור, אינה כדעת רבי יהודה הפותר כשמוציא בהיתר. דוחה הגמרא ואומרת אפילו תאימה גם אם תאמר שמשנתנו כרבי יהודה אין בכך קושייה. משום שאומנם רבי יהודה מתיר להוציא זבל בשעת הוצאת זבלים, אבל מודה רבי יהודה שאם הזיק זבל זה, משלם בעל הזבל את מה שהזיק. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, אפילו תימה רבי יהודה, כיצד ייתכן להעמיד את משנתנו כרבי יהודה הסובר שיש רשות לכל אדם להוציא את זבליו? והרי במשנה נאמר כל הקודם בהם זכה, שכנסו חכמים את המוציא, ואם עוסק את המשנה באופן שהוציא ברשות, מה מקום יש לכונסו? תרצים התוספות, שצריך לבאר את המשנה כך, רשאי אדם להוציא את תבנו וקשו בשעת הוצאת זבלים ולצוברו 30 יום. ומכל מקום, אם מוזק בהם אדם, חייב בנזקו. ואם ישעה אותם ברשות הרבים יותר מ-30 יום, עשה שלא כהוגן, וכל הקודם בהם, זכה. שווה עכשיו הגמרא ומקשה איך ייתכן שרב יהודה מחייב גם כשמוציא ברשות ואתנן הראשונים במשנה לקמן בדף סמך ב' עמוד ב', חנווני שהניח נר מחוץ לחנותו ועבר שם גמל טעון פשטן, ונדלק הפשטן בנר ושרף בית גדול, חייב החנווני בתשלום הנזק מאחר שפשע בכך שהשאיר את נרו בחוץ. ומסיימת שם המשנה רב יהודה אומר, בנר חנוכה, אם נר זה שהניח החנווני בחוץ נר חנוכה, היה פתור החנווני מתשלום הנזק, מפני שהוא הניח את הנר ברשות. ויש להבין מהו הפטור של מפני שהוא ברשות, מה אליו, האם אין לומר שהפטור הוא משום רשות בית דין, שבית דין מתירים להניח נר חנוכה מבחוץ כדי לפרסם את הנס, ולפיכך פטור הוא מתשלום הנזק. אם כן, גם לגבי מוציא תבן וקש לזבלים, יהיה הדין כך. שמאחר שרשות בית דין נתונה לכל אדם להוציאם לרשות הרבים, לא יהיה חייב בנזקיהם, ולא כפי שיתבאר בדעת רבי יהודה שגם המוציא ברשות חייב. דוחה הגמרא ואומרת לא, אין טעם הפטור משום רשות בית דין, אלא משום שהדליק ברשות בית דין לצורך מצווה, שהדלקת נר חנוכה בפתח החצר מבחוץ מצווה היא, ולפיכך פטור הוא על נזקו. אבל כשמוציא ברשות בית דין שאינה לצורך מצווה, חייב הוא בתשלום נזק, ולכן המוציא תבן וקש לרשות הרבים לזבלים שאין מצווה בדבר, חייב הוא בתשלום נזקיהם. דתניא, כך גם שנינו בברייתא. רבי יהודה אומר בנר חנוכה פטור מפני שהוא רשות מצווה. מקשה הגמרא על התירוץ הזה, תשמע, בואו שמע ראיה שנינו בברייתא. כל אלו שאמרו עליהם חכמים שמותרים הם לקלקל ברשות הרבים, כגון אלו המקלחים מי תשמישם לרשות הרבים וכיוצא בזה, מכל מקום אם הזיקו מימיהם חייבים הם לשלם, ורבי יהודה פותר אותם אחר שעשו ברשות. יש להוכיח מן הברייתא הזו שלדעת רבי יהודה כל העושה ברשות פטור מלשלם, ואם כן לא ייתכן להעמיד את משנתנו כרבי יהודה, שהרי במשנה מבואר שהמוציא תבן וקש לרשות הרבים חייב ותשלום נזקיהם. מתרצת הגמרא, אמר רב נחמן, מתניתין, משנתנו עוסקת שלא בשעת הוצאת זבלים, בזמן שאין אנשים רגילים להוציא את זבלם לחוץ, ורבי יהודה שבאופן כזה מודה רבי יהודה שהמוציא את זבלו לחוץ שלא ברשות חייב בתשלום נזקו. תירוץ נוסף, אומרת הגמרא, רבשי אמר תבנו וקשו דווקא תנן, נאמר במשנתנו שחייבים על הוצאתם לרשות הרבים, משום דמשריקי, משום שהם מחליקים ביותר, ולפיכך בזה מודה רבי יהודה שאף בשעת הוצאת זבלים חייב אדם בנזקם, ולא פתר רבי יהודה את המוציא ברשות אלא במוציא זבלים שהם אינם מחליקים כל כך. ואף שמשנתנו מחייבת אף את המוציא גללים לרשות הרבים אף על פי שאינם מחליקים כל כך, היינו משום שאינם משביחים ברשות הרבים, שהרי מושבחים ועומדים הם, ולא יתירו חכמים להוציא תקלה לרשות הרבים בחינם. אבל בדבר המשביח בדריסת רגלי אדם ובהמה, סובר רבי יהודה שהתירו חכמים להוציאו בשעת הוצאת זבלים אם אינו מחליק ביותר כתבן וקש. כך תוספות בדיבור המתחיל, תבנו וקשותנן. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שהמוציא את תבנו וקשו לרשות הרבים כנסו חכמים והפקירו ממונו, ולפיכך כל הקודם בהן זכה. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים את מה כנסו חכמים. אמר רב, דין זה שכל הקודם בהם זכה, נאמר בין בגופן גוף התבן והקש, ובין בשבחן השבח שהשביחו בדריסת רגלי אדם ובהמה ברשות הרבים. דהיינו, מאחר שאדם זה הוציא את תבנו וקשו לרשות הרבים כדי שידרסו ברגלי אדם ובהמה וישביחו, כן עשו חכמים שלא זו בלבד שרשאי כל אדם ליטול את השבח שהשביחו התבן והקש ברשות הרבים, אלא שאף גוף התבן והקש מופקרים הם לכל החפץ לתלם. וזהירי אמר לו, כן עשו חכמים אלא בשפחן אבל לא בגופן. דהיינו שרשאי כל אדם ליטול את שווי השבח שהשביחו ברשות הרבים, מאחר ששבח זה באיסור נעשה, אבל גוף התבן והקש ברשות בעליו עומד ואין אדם רשאי לתלול לעצמו. מבררת הגמרא, במאי כמפליגי, באיזו סברה נחלקו רב וזהירי? מבררת הגמרא, רב סבר שכנסו חכמים את המוציאים תבן וקש לרשות הרבים שיפסידו אף את גופן של התבן והקש משום שבחן, כדי שלא יבואו להוציאם כדי להשביחם. וזהירי סבר, לא כנסו חכמים גופן משום שבחן, אלא כנסו רק את השבח שנעשה באיסור ולא את גוף הממון שהיה שייך להם ביתר. מסביר המאירי שאין תכלית הכנס כדי להפסיד ממונו, אלא כדי שלא ירוויח במה שישביח שלא כדין. מנסה הגמרא להוכיח מן המשנה כדברי זעירי וממילא להקשות על רב. תנן שנינו במשנתנו שאדם ההופך את הגלל גללי בהמה ברשות הרבים, דהיינו שנטלה ממקום שבו היו מונחים והניחם במקום אחר, ולאחר שהפכה מוזק בהן אדם אחר, חייב ההופך בתשלומי נזקו של אותו אדם. מדייק את הגמרא, ואילו כל הקודם בהן בגללים זכה, לא קטני, לא נאמר במשנה. דהיינו שלא יפקירו חכמים את הגללים לכל החפץ לתלם, אף שהניחם הבעלים ברשות הרבים באיסור. יש להוכיח מכאן כדעת זעירי שחכמים כנסו רק את השבח שנעשה באיסור, וכיוון שבגללים לא שייך לקנוס את השבח, שהרי גללים אינם משביחים ברשות הרבים, שכבר מושבחים הם, כי גלל כבר מושבח ועומד לשימושו לזבל בו את השדות, שהרי ניתקל כבר במאי האדם והבהמה, ואין אדם מוציאו לרשות הרבים כדי להשביחו אלא לנקות את חצרו. ולפיכך לא כנסו חכמים את המוציא גללים, אבל לפי רב קשה, שגם אם לא שייך לקנוס את השבח, היה להם לחכמים לקנוס את גוף הגללים. תרץ את הגמרא לפי רב, תנא לרישא בו הדין לסיפא, תנא שנה ברישא עוסקת במוציא תבן וקש שכל הקודם בהם זכה, והוא הדין לסיפא, העוסקת במוציא גללים שאף בזה כל הקודם זכה, אלא שלא הוצרח התנא לשוב ולכפול את הדברים מאחר שכבר נתבערו ברישא. שווה הגמרא ומקשה, איך אפשר לפרש במשנה שגם בגללים הדין הוא שכל הקודם בהם זכה? ועתני עלה בראשנין ובברייתא מבארת את דברי המשנה שגללים אילו אסורים הם משום גזל. הרי לנו שאין אדם רשאי לתלם לעצמו ובהכרח שלא יפקירום חכמים לכל הקודם זוכה. ותרץ את הגמרא כי קטני מה שנאמר בברייתא שאסורים הם משום גזל, אין הכוונה בזה לגבי גללים בלבד, אלא כולם מתניתין קאי על כל דברי המשנה, גם על המוציא תבן וקש, והיינו לאותו שקדם וזכה. זאת אומרת שאם קדם אדם וזכה בתבן ובקש או בגללים, הרי הם שלו, ומי שיטול את זה ממנו עובר באיסור גזל. ואומר הדיברות משה שהמשנה משמיעה לנו את זה כדי שלא נטעה לומר שהמקביעו לא זכה בו מפני שלא כנסו חכמים שיהיה הפקר ממש, אלא שרק יתירו לכל אדם לתלם, ולכן יכולים גם אחרים לקח מזה שנטלם. לכן משמיעה לנו המשנה שהם נעשים שלו ואסור לאחרים לגזול מהזוכה. שווה הגמרא ומקשה, בעלו קטן יחי, הרי לא שנינו כן דתנן, וצריך לומר דתניה שאין זו משנה אלא תוספתה. נאמר בתוספתה שאדם המוציא את תבנו וקשו לרשות הרבים לזבלים כדי שידרסו ברגלי העוברים ושווים ויהיו ראויים לזבל בהם שדות, והוזק בהן אדם אחר, חייב המוציא בנזקו של אותו אדם, וכל הקודם וזוכה בהם לעצמו זכה, ומותר משום גזל ואין בזה איסור גזל, והופך את הגלל ברשות הרבים והוזק בהם אדם אחר, חייב ההופך בנזקו ואסור משום גזל, שאין אדם רשאי לזכות בגללים הללו לעצמו. הנה מוכח שישנו חילוק בין המוציא תבן וקש לרשות הרבים שיפקירום חכמים לכל הקודם, לבין המוציא גללים שלא יפקירום, ובהכרח יש לומר בטעם הדבר שחכמים כנסו רק את השבח, ולכן בתבן וקש שיש שבח כנסו חכמים ומותר ליטול את השבח ואין בזה משום גזל, ואילו בגללים שאין שבח לא כנסו חכמים ולכן יש בהם משום גזל, וקשה על שיטת רב הסובר שכנסו חכמים והפקירו אף את גוף התקלה. לדבריו של רב היה להם לחכמים לקנוס גם בגללים. תרץ את הגמרא, אמר רב נחמן בר יצחק, גלל קרמית, האם מקשה אתה מדוע לא כנסו בגללים? זו לא קושייה, משום שבדבר שיש בו שבח כתבן וקש כנסו חכמים והפקירו אף את גופו משום שבחו, אבל דבר שאין בו שבח כמו גללים לא כנסו חכמים את גופו, ולפיכך אין אדם רשאי לזכות בהם לעצמו. ובטעם הדבר כתב רבינו יונתן מילוניל, שכיוון שאינו שכיח שיוציא לרשות הרבים דבר המושבח כבר, לא כנסו חכמים בדבר שאינו שכיח. והנימוקי יוסף כתב שאינו משתבח ברשות הרבים וודאי הוציאו רק כדי לנקות את חצרו, ואין בכוונתו להשעותו ברשות הרבים ולכן לא כנסו. אומרים התוספות בדיבור המתחיל דבר שיש בו שבח כנסו גופו משום שבחו, שמכאן יש להוכיח שלא גורסים במשנה לאיל בדף למד עמוד א' לגבי מצניע קוץ וזכוכית וגדר שנפלה לרשות הרבים כל הקודם בהם זכה, לא גורסים כל הקודם בהם זכה, כי מאחר ואין בהם שבח לא כנסו חכמים את גופן. היבאי לא הסתפקו בני הישיבה בשיטת רב, לדברי האומר, לדברי רב האומר שכנסו חכמים את גופן של התבן והקש משום שפחן כדי שלא יבוא אדם להוציאם לרשות הרבים להשביחם, יש להסתפק האם לאלתר כנסינן, מיד כשהוציאם לרשות הרבים כנסו חכמים שרשאי כל אדם לתלם אף שלא הושבחו עדיין, או לכימי תשיפך כנסינן, או שמה כנסו רק לאחר שהשביחו ברשות הרבים, אבל לפני שהשביחו אסור לתלם. ומסביר הנימוקי יוסף את ספק הגמרא, האם כנסו חכמים את השבח מיד כשהוציאו כדי שלא ישעה את זה ברשות הרבים, או שכנסו את הגוף דווקא אם התחיל להשביח מעט ולכל הפחות בשווה פרוטה, שהרי עיקר הכנס הוא על השבח שראוי שלא ייהנה ממה שנעשה באיסור, אלא שלדעת רב הפסידו לאותו אדם שהוציא גם את גוף הדבר. אבל מכל מקום גדר הכנס הוא שכנסו הגוף אגב השבח, וזה דווקא כשהתחיל מעט להשביח, לפחות בשווה פרוטה. מנסה הגמרא לפשוט את הספק הזה, תשמע, בואו שמע ראיה, מדקה אירינן גלל, מכך שסברו קודם להקשות מגלל, דהיינו להי לקשו על רב מדוע לשיטתו לא כנסו את המוציא גלל, הרי אגם שאין בו שבח יש לקנוס את הגוף. ואומנם תרצו כבר את הקושייה הזו, אבל הגמרא מבקשת להוכיח מההבנה העולה מתוך הקושייה, שהיא לכאורה הקושייה לא נדחתה בתירוץ, שהנה לפי הצד שכנסו רק לאחר שהשביח אין מקום להקשות מגלל, שהרי אין בו שבח וקודם שהוא הושבח לא כונסים, ומכך שכן נקשו מגלל בהכרח שהיה פשוט כמו הצד בספק שכנסו מיד כשהוציא, ולכן שייך כנס בגלל. דוחה הגמרא ואומרת ותסברה, וכי ניתן לסבור כך? הרי כי היה רינן גלל, כאשר סברה הגמרא להקשות על דברי רב מדין גלל, היה זה מקמי דלשני רב נחמן. קודם שתירץ רב נחמן בר יצחק את דברי רב, שאז סברה הגמרא שלפי רב חכמים כנסו את הגוף גם בדבר שאין סופו להשביח, ולסברה זו ודאי שבדבר שסופו להשביח יש לקנוס מיד. אבל לבת הרדשני רב נחמן, לאחר תירוצו של רב נחמן שכנסו רק דבר שיש בו שבח, מי איקה למירמה גלל כלל? האם ניתן להקשות על רב מדין גלל? ודאי שלא, שהרי גלל אין בו שבח. וכעת שהתברר בתירוצו של רב נחמן שטעם הכנס הוא רק משום השבח, שהרי לכך לא כנסו בדבר שאין בו שבח, מעתה יש להסתפק האם סובר רב שכנסו חכמים רק לאחר שהשביח ממונו, או שכנסו מיד כשהוציאו לרשות הרבים. אם כן, הספק הזה לא נפשט בגמרא. נחלקו הראשונים להלכה כיצד דינו הרמב״ם הלכות נזקי ממון פרק י"ג הלכה י"ד פסק שכל הקודם לזכות משעה שהוציאו לרשות הרבים לפני שהשביח אין מוציאים מידו. ואילו הראש כתב שכיוון שלא נפשט הספק בגמרא, הרי הממון בחזקת בעליו הראשון ולא מועילה תפיסה בזה, ומוציאים מידו. מנסה הגמרא לתלות את מחלוקתם של רב וזעירי במחלוקת תנאים. לימה כתנאי, שואלת הגמרא, אם נאמר שמחלוקת רב וזעירי, אם יש לקנוס את הקרן משום השבח, שנויה כבר במחלוקת תנאים. שהרי שנינו בברייתא מופיע במסכת בבא מציע בדף עין ב' עמוד א', וכן במסכת בבא בתרא בדף צד ד' עמוד ב'. שטר שכתוב בו שההלוואה היא בריבית, כגון שכתוב בו פלוני לבא מפלוני מנה על מנת לשלם לו 200, קונסים אותו את המלווה ואינו גובה מן הלווה לא את הקרן של ההלוואה ולא את הריבית, שכנסו חכמים שיפסיד את כל סכום ההלוואה, דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים גובה הוא את הקרן אבל לא את הריבית, שלא יפסידו חכמים אלא את דמי הריבית בלבד. מבררת הגמרא לימה, אם נאמר שרב הסובר שכנסו את המוציא תבנו וקשו לרשות הרבים שיפסיד אף את הקרן, דאמר כרבי מאיר, סובר כדעת רבי מאיר שכנסו חכמים את המלווה בריבית להפסיד אף את הקרן, וזעירי הסובר שלא יפסידו חכמים אלא את השבח שהשביחו התבן והקש ברשות הרבים שלא כדין, דאמר כרבנן, סובר כדעת חכמים שלא יפסידו חכמים את המלווה בריבית אלא את הריבית עצמה אבל לא את גוף הקרן של ההלוואה. דוחה הגמרא ואומרת, אמר לך רב, לו רב היה בבית המדרש היכול לתרץ לך ולומר, אנא דאמרי אפילו לרבנן, יכול אני לסבור אף כדעת חכמים שאינם קונסים את קרן ההלוואה, ומכל מקום יודו חכמים במוציא תבן וקש לרשות הרבים שיש לקנוס גם את הקרן. משום דעת כאן לא כאמרי רבנן, אתם לא אמרו חכמים שם שאין להפסידו את קרן ההלוואה, אלא קרן דבהתירה, מאחר שהלוואת הקרן בהתר היא נעשית, שאין האיסור אלא בהוספת הריבית, אבל לך הקרן גופה כמזיק. אבל כאן במוציא תבן וקש לרשות הרבים, הרי הקרן עצמה נעשית תקלה מזיקה ברשות הרבים, ולפיכך יודו חכמים שיש להפסידו אף את הקרן. וזעירי אמר לך, וזעירי יכול לתרץ לך ביישוב שיטתו, אנא דאמרי אפילו לרבי מאיר, יכול אני לסבור אף כדעת רבי מאיר שיש להפסיד למלווה בריבית גם את הקרן, ומכל מקום הוא יודע רבי מאיר שבמוציא תבן וקש אין לקנוס אלא את השבח. משום דעת כאן לא קאמר רבי מאיר אתם, שלא אמר רבי מאיר שם שיש להפסידו אף את הקרן, אלא דמישת כתיבה דעבד לישומה, אלא משום שמישת כתיבת השטר שם, דהיינו איתי למלווה ריבית על הלווה ועבר על הזרת התורה, לא תסימון עליו נשך, ונמצא שההלוואה כולה באיסורי. אבל אחר כאן במוציא תבן וקש מי יאמר דמזיק? מי יאמר שאכן יזיקו את תבן וקש ברשות הרבים? ומאחר שעדיין לא נעשה בהם איסור, אין לקונסו אלא את השבח. מנסה הגמרא לתלות את מחלוקת רב וזעירי במחלוקת תנאים אחרת. לימה כאן היא תנאי, האם נאמר שמחלוקת רב וזעירי שנויה כמחלוקת תנאים אלו ששנינו בברייתא? אדם המוציא את תבנו וקשו לרשות הרבים לזבלים כדי שידרסו על ידי בני אדם ויהיו ראויים לזבל בהם, והוזק בהם אדם אחר, חייב המוציא בנזקו של אותו אדם, ובנוסף לכך כל הקודם לזכות בהם לעצמו זכה, ואסורים משום גזל, אלו הם דברי תנא קמא. רבן שמעון בן גמליאל אומר, כל המקלקלים מניחים תקלה ברשות הרבים והזיקו, חייבים הם לשלם את דמי הנזק, ובנוסף לכך כל הקודם לזכות בהם לעצמו זכה ומותרים משום גזל. כדי לבאר את שורש מחלוקת התנאים, מקדימה הגמרא את הביור בדברי הברייתא. מבררת הגמרא, גוף הקשיא, עיקר הברייתא מוקשת מתוכה, דברים סותרים בה. שרי אמרת בדברי תנא קמא שכל הקודם בהם זכה, משמע שיפקירום חכמים לכל הקודם. ועד ערכה אמר, ולאחר מכן אומר תנא קמא שאסורים הם משום גזל, הרי שלא יפקירום. נמצא שהדברים סותרים. ותוספות בדיבור המתחיל ועדר אומרים, אי אפשר לתרץ שכוונת תנא קמא שלאחר שזכה בהם אדם אחר אסור לגוזלה ממנו, כי אם כן צריך לומר שלדעת רבן שמעון בן גמליאל ניתן לגוזלה מרשותו, ואין סברה לומר שנחלקו בעניין הזה. ממשיכה הגמרא ואומרת, אלא לאו אלא בהכרח לדעת תנא קמא חכמים הפקירו רק את השבח, ואחי כאמר, כך מתפרשים הדברים, וכל הקודם בהם זכה היינו בשבחן, ומה שאמר ואסורים הם משום גזל, כוונתו היא הגופן על הגוף, ומשום שלא כנסו את הקרן. ועל כך עתה רבן שמעון בן גמליאל למימר, בא רבן שמעון בן גמליאל לומר שאפילו גופן נמי גם כל הקודם בהם זכה, משום שהוא סובר שכנסו אף את הקרן משום השבח. ונמצא שרב וזעירי שנחלקו אם כנסו את הקרן משום השבח, נחלקו במחלוקת קדומה של תנאים, של תנא קמא ורבן שמעון בן גמליאל. אומרת הגמרא, לזעירי ודאי תנאי היא. אכן לפי זעירי ודאי צריך לומר שדבריו שנויים במחלוקת תנאים, שהרי זעירי אינו יכול לומר שלדברי הכל לא כנסו את הקרן, שהרי לרבן שמעון בן גמליאל ודאי שכנסו. אלא לרב מילי מתנאי, האם לפי רב ישנו הכרח לומר שדבריו שנויים במחלוקת תנאים, או שמא יכולו לבאר גם את שיטת הנקמה כדבריו. ובאר את הגמרא, אמר לך רב, רב יוכל לתרץ ולומר לך בעניין הזה, דכולי עלמא הכל מודים שכנסו חכמים את גופן משום שפחן. ואחא, וכאן שנחלקו עם אסורים משום גזל או לא, בהלכה ואין מורין כן כמפלגי. הם נחלקו האם יש להורות כן להלכה, למי שבא ושואל האם יכולו ליטול הקרן לעצמו שאין מורים כן לכתחילה. אלא שאם קדם אדם וזכה לעצמו, זכה. בביור דברי הברייתא כך הוא. לדעת הנקמה, אף שההלכה היא שכל הקודם זכה אפילו בקרן, מכל מקום אם בא אדם לשאול על כך, מורים לו שאסורים הם משום גזל. ועל כך חולק רבן שמעון בן גמליאל, וסובר שאף לכתחילה מורים לכל אדם שמותרים משום גזל ורשאי הוא ליטול את הקרן לעצמו. אבל לדברי זעירי לא ניתן לבאר באופן הזה שנחלקו התנאים, האם הלכה ומורים כן או לא, משום שפשוט הדבר שלדעת הכל מורים לכתחילה שרשאי כל אדם ליטול את השבח לעצמו. כך תוספות בדיבור המתחיל לזעירי. אומרת הגמרא דאית מרחן נאמרה בבית המדרש מחלוקת בעניין זה להלכה, רבונה אמר בשם רב, הלכה היא שרשאי אדם ליטול לעצמו הקרן ואין מורים כן לשואלים. ואילו רבד הברעב אמר הלכה היא ומורין כן אף לכתחילה. מקשה הגמרא, איני האם ניתן לומר כן שלדעת רבונה אין מורים כן לכתחילה, והרב אונה אף קרחו שלי, והרי רבונה הפקיר סעורים כלופים ששטח אדם ברשות הרבים ליפשם, והורה ברבים שכל הקודם רשאי לזכות בהם לעצמו. וכן רבד הברעב אף קר סליקוסטה, פסולת הנותרת מן התמרים לאחר שעשו מהם שיחר שהוציא אדם לרשות הרבים. בישלם רבד הברעב כשמעתי שיטת רבד הברעב המבוארת היא שכן הורה בזה כשיטתו של החי ומורים כן לרבים, אלא רבונה שסובר שאין מורים כן, ואילו כאן הורה לרבים שזה הפקר לימה הדרבי, האם יש לומר שחזר בו מדבריו? תרץ את הגמרא, אנו אנשים אלו שרבונה ורבדה הפקירו את ממונם, מוטרין אבו, יתרו בהם כמה פעמים לסלק את הקלטה מרשות הרבים, ומאחר שלא סילקו, מודים הכל שניתן להפקיר את רכושם אף לכתחילה. מוריי ורבותיי, אחיי וראי, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי ענקית את תלמוד תורתנו בדפים חפתת ולמד במסכת בבא קמא, עם הצגת 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, לאביי במה נחלקות הנקמה ורבי יהודה? שאלה שנייה, באיזה אופן מדובר בברייתא שנפלה גמלו? שאלה שלישית, מה כוונת רבי יהודה בעניין מפקיר נזקיו שבמתכוון חייב? שאלה רביעית, אילו ג' דברים אינם ברשותו של האדם והסעם הכתוב כאילו ברשותו? שאלה חמישית, הגודרת גדרו בקוצים, באיזה אופן חייב ובאיזה אופן פטור? שאלה שישית, איכן היו החסידים הראשונים מצניעים קוצותיהם? שאלה שביעית, במה אפשר לזכות במקלקלים ברשות הרבים? שאלה שמינית, מה הדין שטר שכתוב בו שהלווה מחויב לשלם ריבית? והשאלה האחרונה, מתי אף רבונה מודה שמורים להפקיר את המקלקלים? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אותה שלמדנו היום הזה בסייעת הדשמי הענקית בתלמוד תורתנו, בדפים חפתת ולמד במסכת בבא קמא. ואנחנו חותמים כהרגלנו הטוב בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי עם מפעל המשנה היומית קביעותה. ויבוא בדרך כלל לומדים אנו שתי משניות ביום, והיום נלמד 4 משניות לימים שישי ושבת בסייעת הדשמיה. אוחזים אנו במסכת יבמות, פרק י' א' משנה א'. המשנה מבארת מהם העריות שאינם נאסרות על אדם, אלא לידי נישואין. אומרת המשנה, נוסעין על האנוסה ועל המפותה, מי שאנס או פיתה אישה מותר לו לישא קרובותיה. האונס והמפתה על הנשואה, מי שנשא אישה ובא על אחת מקרובותיה אפילו דרך זנות, חייב משום ערווה. נושא אדם אנוסת אביו ומפותת אביו שאינה אסורה לו משום אשת אביו, וכן אנוסת בנו ומפותת בנו ואינה אסורה משום קלתו. רבי יהודה אוסר באנוסת אביו ומפותת אביו. מסכת יבמות, פרק י' משנה ב', דנה המשנה בדיני בום וחליצה קשורים לאחים גיירים. הגיורות שנתגיירו בני האימה לאחר שנולדו כעובדי כוכבים ונשאו נשים ומת אחד מהם בלא בנים לא חולצים ולא מייבמים, האלמנה מותרת לשוק ואינה צריכה חליצה או ייבום מאחיו לפי שנולדו לאב עובד כוכבים ואין להם דין אחים מן אב. הדין הוא כך, אפילו אם הורתו של הראשון הייתה שלו בקדושה ולידתו בקדושה, כלומר שהאם הרתה את האח הראשון קודם שנתגיירה וילדה אותו לאחר שנתגיירה, והאח השני הורתו ולידתו היו בקדושה, שהרתה וילדה אותו לאחר שנתגיירה, גם במקרה זה לא חולצים ולא מייבמים, לפי שהורתו של הראשון היה קודם שנתגיירה ואין להם דין אחים מן האב. וכן הדין בשפחה כנענית שנשתחררו בני האימה ונשא אחד מהם אישה ומת בלו בנים, מותרת האלמנה לשוק ואינה צריכה חליצה או ייבום. מסכת יבמות פרק י' משנה ג', המשנה עוסקת בדיני ייבום וחליצה בבלדות שנתערבו. חמש נשים שכל אחת מהן ילדה זכר ונתערבו בלדותיהן אילו באילו ואין ידוע מי ילדה את מי, ויש לכל אחת מהן בן אחר שלא נתערב הנקרא ודאי, ובמשך הזמן הגדילו התערובות הבנים שנתערבו ונשאו נשים ומתו בלא בנים, הדין הוא כך, ארבעה מהוודאים חולצים לאחת האלמנות ואחד הנשאר מייבם אותה, הוא זה שייבם את האלמנה הראשונה, ושלושה מאחרים חולצים לאחרת ואחד הנשאר מייבם אותה, וכן עושים לשלושת האלמנות הנותרות. אחד מהוודאים שלא ייבם עדיין ימתין עד שארבעת האחרים יחליצו לאחת מהן ואז ייבם אותה. נמצאו ארבע חליצות וייבום אחד נעשים לכל אחת ואחת מן האלמנות. מסכת יבמות פרק י' משנה ד', המשנה ממשיכה לעסוק בדיני ייבום וחליצה בבלדות שנתערבו. האישה שנתערב בלדה בבלד קלתה, בבלד אשת בנה, נמצא שנתערב בן הקלה עם אחי אבי ואין ידוע מי הוא הדוד ומי הוא בן האח, ויש לכל אחת מהאנשים הללו גם בנים ודאים מבעליהם שלא נתערבו, הגדילו את הערובות ונשאו נשים ומתו בלי בנים. כל אחת מאלמנות צריכה ייבום או חליצה מאחי בעלה, אלא שאין ידוע מי מבעליהם היה בן הקלה ומי בן הסקינה, ולכן הדין הוא כך, בני הקלה חולצים לשתיהם ולא מייבמים אותם, לפי שבמקרה זה מקרה של ספק אשת אחיו ספק אשת אחי אביו, כלומר שיש ספק על כל אחת מהן האם היא אשת אחיהם בן הקלה וחייבום בייבום, או אשת אחי אביהם בן הסקינה אסורה להם משום ערווה, ובני הסקינה חולצים או מייבמים לאלמנות, לפי שהמקרה הוא מקרה של ספק אשת אחיו ואשת בן אחיו, כלומר שעל כל אחת מהן יש ספק אם היא אשת אחיהם בן הסקינה וחייבת בייבום, או אשת בן אחיהם בן הקלה שאינה אסורה להם משום ערווה. מתו הקשרים הוודאים והספקות נשארו בחיים, כלומר שהוודאים נשאו נשים ומתו בלא בנים והתערובות נשארו בחיים, הדין הוא כך, בני התערובות הבנים שנתערבו לבני הסקינה לאלמנה של בן הסקינה חולצים ולא מייבמים, מפני שהמקרה הוא מקרה של ספק אשת אחיו ואשת אחי אביו, כלומר שאלמנת בן הסקינה זקוקה לאחד מהם, אלא שמאחר שהיא אסורה לבן הקלה משום אשת אחי אביו, ואנחנו מסופקים על כל אחד מהם שמה הוא בן הקלה, אסור להם לייבם ושניהם חולצים, ובני הקלה ואילו לאלמנת בן הקלה אחד מהתערובות חולץ ואחד האחר מייבם, לפי שאינה אסורה לאחד מהם משום ערבה. זו היה המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמי ענקית את שיעור דפינו היומי להיום. יום שישי חי בכסלב, ערב שבת קודש פרשת וישלח תשפ"ד, לציינו ללמוד בסייעת הדשמי ענקית את תלמוד תורתנו בדפינו היומיים, דפים חפתת ולמד. במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול לעד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופה ובנאורי מעליה בכל מלא דמיטב. תחילתו של שבוע טוב חדש, הבא עלינו ועל כל בית ישראל, לטובה ולברכה. שבוע שבסיומו ביום חמישי בלילה מתחילים להדליק נר של חנוכה, יום ראשון חף בכסלף תשפ"ד דלת, ונלמד דף למד א' במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך, שבת מלאה בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מלדי מיטב. מי נותן התורה, מי מקור הברכה, חלכם לא ראיתה חי וראי, הכל טוב ולהתראות. שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.